שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
התחלנו, אומרים לנו שהתחלנו. טוב, בסדר, התחלנו, יאללה.
אהלן, אהלן. זה היה, זה מטאפיזי היה.
זה היה כאילו כמו שאמר נתניהו פעם, הקיט פעם מונחת על ראשי תדיר גם כשהיא לא שם, גם הפתיח מונח על ראשינו תדיר גם כשהוא לא שם. טוב, שלום,
טוב, אז נתחיל מההתחלה, אהלן, אהלן, שיחק רקע, פרק מספר 98, זה יון ניקולסקו, היה 98, שתדע. כן, 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 אני נדב שטראוכלר ואיתי פה שייקה, the one and the only, golden is in the house, ואנחנו פה בישראל היום, ואיתנו רבים וטובים, שי.
מה אתה מדבר, מה אתה מדבר, מה אתה מדבר, לא לפי סדר חשיבות, לפי סדר, מה, איכות אנושית.
אני לא יודע, זה גם, אתה יודע.
יש לנו דאבל נטע, משוררת, עם ספרה נטע זר, נטע פלודרמן, האחת והיחידה. יש לנו את נטע סימאי. שהיא טורבו, היא טורבו, היא דינמו, היא פשוט, אין, זה דבר לא יאמן.
זה היה כל כך מהיר מה שהיא עשתה פה, שאפילו לא הצלחנו לשמוע את הפתיח, כי זה פשוט ככה טס כזה.
תאמין לי, אדגר דווידס, בימים לפני שהיה לו את הגוגלס, ספיד, ספידי גונזלס, ודניאל שפע אחד והיחיד, ואביב דרורי אחד והיחיד,
ואסף
קשר,
כמובן, הנוזף.
האגדי, הנוזף.
הנוזף בכיכר.
ואורי דאגון. ואנחנו פה בישראל היום, והמאסטר שלנו, המאסטר, הפודמאסטר, שהוא הצלע השלישית, ואנחנו משולש ושוקיים, והשוק השלישית, והוא נותן לנו שוק כל פעם שהוא מראה את הפרצוף שלו פה באולפן. רני אשל, the one and only הגדול. ואנחנו בשיחת רקע, נדב שטראוכלר לצידי, אני שי גולדן כאמור, אנחנו כבר פרק, כמה, שישי שביעי פה?
דתי שמיני אפילו יש מצב.
מה אתה אומר?
התחלנו ב-90, אני חושב.
90 התחלנו.
אז אנחנו 98, לא משהו במתמטיקה, אבל 98.
90 התחלנו, אני מאוד מבסוט מה... זה גם עורכים אותנו בזוויות צילום כאלה של מסכים פוצלים וזה, אני מרגיש כמו תלעד בימי ה... את זוכרת, היה תלעד שעשו פיגוע עם כדורגל ו...
מסך מפוצל.
מסך מפוצל.
איפה דודו?
היה פיגוע וזה, וכדורגל, לא זוכר מסך מה שזרוע אפילו.
נכון, גם היום נדבר גם על פיגועים וגם על כדורגל, אגב.
רגע, בוא נגיד תודה לכל מי שצופה בנו, לחלק מהחברים. ניר בלאו, the one and only, ואיתן בר-און, שהוא תקשיב הכי נאמן, number one בעוקבים שלנו, זה איתן בר-און. number one. ובן יהודי, ודרור אבדי, ומיפו, בני ביטון, ויעקב וייכמן, ויוכבת טוויטו האגדית, ורות לסקי המושלמת, ושלמה סיני פה, וגיל הלפמן, ופזית אופק, ו... אילת שלנו פה, ותקשיבו, יאללה, אין מה לומר. אליהו קליימן גם כן פה, יאללה, איזה אנשים.
אז זה אומר שאשטג התחלנו?
כי הנה, גם נדב שטראוכלר is watching. איפה טובה שטראוכלר? מה האירוע בטובה שטראוכלר?
היא תגיע, אל תדאג. אנחנו נעביר לה את המסר, והיא תגיע, ואם היא לא תגיע, היא תגיע אחת.
אתה יודע שאחיך... ניסן. ניסן התחיל להגיב לי בפייסבוק, וזה...
מה, מה הוא מגיב?
כי אני כאילו כותב פוסטים מתונים, וזה, שצריכים להרגיע את המצב, ולראית מה הרפורמה, ויאללה, באמת להזדקות על האירוע הזה, ולהתחיל לנהל את המדינה כמו שצריך. הוא כותב לי יופי, כל הכבוד, ואנשים כמוך וזה, וניסן שטראוכלר ואני מייצרים פה בריתות.
קודם כל זה משמח אותי.
מייצרים פה בריתות.
נתחיל בזה שזה משמח אותי.
תראו מה זה, תראו מה, חברים, נכנס, תקלו, נכנס לפריים. נכנס לפריים, היד הנעלמה.
מה קיבלת שם?
קיבלתי שם תה מהביל.
וואי וואי וואי,
תה מהביל, זה אסף כשר, אתם רואים אותו אגדי. קנינו אותו אגדי והוא בזכות אגדי, תאמינו לי.
ובצדק, מה שנקרא. איזה איש.
תודה.
תשמע, קודם כל שמח אותי שניסן שטראוכלר עוקב אחריך ומגיב לך, כי אין לי ספק שהוא אומר דברים נכונים ודברי דם.
אדם גדול, אני אוהב אותו, יש לו משפחה יפה, באמת.
מאוד, מאוד, בגרמניה, בקלן, ולצערי השנה הם לא איתנו בחגים, אבל אתה יודע, איתנו בלב תמיד.
כן.
שייקה, תשמע, היום אנחנו בעצם בפרק שאנחנו נחלק אותו, נקרא לזה שני חלקים מרכזיים. כן. החלק הראשון יהיה כמובן הסיקוונס הרגיל שלנו מפרק החולצות הקצר, דרך ההרחבה של אירועי השעה, וגם נעשה קצת איזשהו קצת סיכומי שנה, נדבר על כמה עניינים, תן את הפוינט אוף יו שלך, אני אנסה לתת את שלי, ונדבר על כמה וכמה אירועים שהם טיפה יותר מעבר לכאן ועכשיו. ונוכל להגיד שבשנה הבאה אנחנו כבר נהפוך לפרק 99 ואז ל-100 ונשלמות ההכנות. לא נתלח, עוד לא זה, אבל אנחנו בצעדים.
אנחנו בעזרת השם ב-100 כפי שהתחייבנו, אנחנו מלא
wide and open.
אנחנו מלא שמנסים להבטיח וגם לקיים את ההבטחות שלהם.
שתדלים פחות.
אנחנו נפתח את הפודקאסט לקהל, אנחנו ניקח איזה מקום נחמד, ואנחנו נזמין את כל מי שבא, ברוך הבא, לראות אותנו, ללחוץ לנו את היד, לעשות איתנו סלפי, לעלות פייסבוק לייב, אתה יודע, אנחנו נחלק חולצות של הפודקאסט, סתם! אין לנו חולצות של הפודקאסט.
חכה, לך תדע.
סתם, דני מיהו לנגר. דני, איזה חולצה לובש נדב? יאללה.
בוא נראה, בוא נראה.
מה לובש נדב?
עכשיו הוא במבחן.
מה לובש נדב? לנגר, אתה פה באמת, הבאת...
הביא כמה. אין עוררים.
הבאת פה כמה הברקות. לנגר חושב, מה שנקרא פרוססינג לנגר.
תן לו, אני מבין, זה בכל זאת.
ארון רויירס.
מה?
זה מה שהוא כתב.
לא, 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 אבל תכף נחשוף, מיד נחשוף. יש לו עוד זמן לעוד לניחוש, כי אנחנו... אז אנחנו נתחיל רגע עם הפרק הזה, ואחר כך נדבר על דברים קצת יותר רחבים, וניגע גם וגם, אבל קודם כל, מה שלומך, נשמע?
אני ברוך השם. הייתי עכשיו, תקשיב, היום יום כבישים, גם אתה נתקלת בזה?
לא.
נסעתי בבוקר עם מודיעין לרמת גן, שעה ורבע.
למה ככה?
לא יודע, חשבתי אולי אנשים הקדימו את הערב חג, לא יודע, אולי לא יודע, לא הבנתי מה האירוע.
אני ראיתי פוש שיצא שחרדים קיצונים חוספים את הכבישים.
קיצונים?
זה היה פוש, בחיי.
למה הם חוספים?
יש שם...
הקיצונים.
זה הייתה הכותרת, חיי, מאות חרדים קיצונים חוספים את הזה, ואז ניסיתי לזכר, מתי כאילו עוד היה, ראית פעם... משהו שאומרים, נגיד, מפגינים קיצונים, שמאלנים קיצונים, ימנים קיצונים. רק חרדים יש קיצונים. אגב, אני שמח שכאילו מקטלגים, רק בוא...
הימנים קיצונים, המתנחלים קיצונים, והימנים באופן כללי קיצונים.
לכתחילה הם קיצונים.
תמיד. זה כאילו בדיפולט. אין צורך, אפילו לא צריכים להגיד.
פשוט, איפה ראיתי את זה?
אתה אומר, איש ימין הוא קיצוני.
חד משמעית.
אתה אומר חרדי...
לא צריך להגיד, הנה. הנה, ראיתי, אני רואה פה בין 12, חרדים קיצוניים חוסמים את כביש 4 ליד זה. אגב, אני בעד לקטלג כאילו מקסימום, אחלה. רק שזה תמיד יושב על חרדים שהם קיצוניים.
לא, כשאלה יורדים לכבישים, חוסמים, כשמקים על שמשה של רכב, מבילים ילדים ומשפחות וזה, הם לא קיצוניים.
הם מתונים.
הם מתונים. הם אלה חוסמים את הבית של יריב לוין.
מתונים.
מתונים.
דופקים לו את הפח לתוך האוטו.
את הפח לתוך האוטו.
מתונים, ואחר כך מצטלמים כמו גברים מחוץ לתחנת משטרה, אבו עלי.
רוטפים אחרות. מתונים. רוטפים אחרות מן בניו יורק, עם מגפון, צורכים לו באוזן, שעה, מסכן. מתונים.
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 טלי גוטלי בבית שלה, עם הילדה שלה, זה...
מגיעים בשבע, שש בבוקר, אומרים... תודי לילדה שהיום היא לא הולכת לבית ספר, תודי לה.
כילדה שעם קשיים,
פשוט כך. מתונים, זה מתונים.
זה גם מתונים.
חרדים קיצונים, בסדר?
כן.
בסדר,
חשוב מאוד. אוקיי, יפה, למדנו משהו.
חשוב מאוד.
אתה יודע מה, בוא נתחיל לספר קבוצות.
נדב זה מרסי רטרו, אומר דרור אבדי, לכן מדובר את דעתו על ז'אן פייר פאפה.
וואו, שמה. עבריק?
אני קודם כל, בוא אבדי, לנגר, לקחו לך את הבחורה, לנגר.
קודם כל, שפו לאבדי, זה פגיעה בול בפוני.
לא, דני חשב שזה אבדי פלא.
אבדי פלא, שזה גם מרגש, ובחירה מעניינת.
אבל הוא פפן,
זה...
בונה.
אז זה באמת כל הכבוד.
לנגר, אבדי גנב לך את הרוח, גנב לך את המוג'ו.
אז קודם כל, כן. אז אם כבר נגענו באיש, בוא נספר את הסיפור, ואחר כך ניתן רגע מה קורה אצלך שם, ואחר כך זה. אז באמת, ז'אן פייר פאפן, אתה זוכר אותו?
מה אתה מדבר? זה החלוץ הצרפתי הגדול, היה החלוץ הצרפתי הכי גדול בכל הזמונים, קוראים לו ז'יס לפונטן. הוא קבע 13 שערים ב-58.
כן.
במונדיאל שפלה התגלה, הוא קבע 13 שערים, והוא היה החלוץ הצרפתי הגדול.
אבל זה זמנים אחרים.
אבל מאז ז'יס לפונטן, ואחרי הדור של פלטיני, ז'ירס, טיגנר, פרננדז וכו', היה דור ביניים כזה, של פפן וקנטונה, שהנבחרת פחות, הנבחרת גמגמה וקנטונה, כן היה בנבחרת, לא היה בנבחרת, מסתדר, ופפן בעיניי היה חלוץ.
עכשיו, הוא לא היה לו גודל, גם מהירות היה לו, אבל לא היית אומר, היה לו, זה היה לו מזרחי, לא באמת,
גולר, גולר.
פוזישנינג.
גרי ליניקר, גולר.
גולר. עכשיו, מה זה גולר? רק שתבין, רק להבין כמה גולר. אז קודם כל, כמובן נבחרת צרפת, גדל בכלל, האמת, בוולנסיין, אחר כך עבר לקלאב ברוז',
יפה.
ואז למרסיי, במרסיי.
קלאב ברוז' שיחק...
רפאלוף.
רפאלוף, זה נכון, נכון.
אולימפיק מרסיי, 134 שערים. רק שנבין, מלך שערים בליגה הצרפתית, 5 שנים רצוף. 88, 89, 90, 91, 92. אתה זוכר מישהו שהיה 5 שנים באותה קבוצה? נדמה לי שהוא היה באותה קבוצה באותה זמן. כן. 5 שנים... אותה קבוצה, מלך שערים back to back, אתה זוכר דבר? אני לא זוכר דבר כזה, אולי היו, אני לא זוכר.
לדעתי שפיקל אוזייל במכבי פתח תקווה.
זה, אבל בוא.
בכל זאת. זה משהו אחר.
אז זה באמת.
הוא זוכר את שפיק, איזה איש, איזה שחקן, איזה שחקן שפיק היה, יאללה.
כמובן, שותף לזכייה של אולימפיק ברסי בתותם שנים שהם שלטו בליגה הצרפתית, והוא זכה בתואר כדור הזהב, והיה הכדורגלן היחיד שזכה בתואר בעת ששיחק בליגה הצרפתית. זאת אומרת, הוא השחקן היחיד ששיחק בליגה הצרפתית, וזכה בכדור הזהב של בעצם כל אירופה.
והתכבד להיות על המגרש, שמאיר איינשטיין צרח, ואבי רצה אמר לו, מאיר תירגע, שר!
התכבד להיות
שר. הוא היה במגרש בנבחרת הצרפת.
כששואלים אותו, מה, אתה יודע, הול אוף פיים של האירועים שלך? זה.
ואחרי זה הם היו צריכים לנצח את בולגריה כדי לעלות, יצאו 2-2.
פנדה, ואיך קראו לו, החלוץ שלהם, כן.
כן.
אז, וכמובן סטויצ'קוב, ובולגריה עלתה ועשתה שמות וכו', ואיתנו דווקא הם יצאו ב-2-2. בכל אופן, אז כל הכבוד לדרור אבאדי, ואני היום עם ז'אן פייר פאפן במרסיי.
אגדה. אגב, ז'אן פייר פאפן, היית אתמול במשחק שאתה נבחרת, היינו זקוקים לז'אן פייר פאפן. כי יש לנו, תקשיב.
היה חסר לך את החלוץ לתת הגול.
גם בלם ליד ויטור, אפשר לעזור.
היה מעולה, איך קוראים לו?
לא למקין.
הבלם, למקין, למקין. היה טוב, היה טוב.
בסדר, נגיד.
נהניתי לראות אותו.
נטע לוי היה בעיניי ה-MVP. נטע לוי.
הוא נחלש קצת, הוא הוציא אותו
בזמן. עשה עבודה שקטה מדהימה.
נכון, גם במשחק הקודם היה מצוין.
ואוסקר הוא גאון כדורגל, גדל לנו פה יעלום, ויחד עם מנור סולומון, בעזרת השם, שיהיו בריאים, שיהיו בריאים, וליאל עבדה גם כן, שיש לו איזה, זה מתחיל לפתח פה, זה בעיית פציעות, לא יודע מה קורה שם.
לא, הוא יחזור, הוא יחזור.
מקווה שהוא בסדר.
הוא יחזור.
אין שפיץ, אין מה להתחיל את עוד שפיץ.
כן, יש, תראה, יש בעיה. יש לך בעיה.
צריכים, וייסמן, אני מת עליו, חולה עליו.
הוא היה לא טוב, הוא היה לא טוב.
אוהב אותו בלב.
הוא היה לא טוב.
אבל הוא לא, הוא לא גולר.
תראה, הוא כן גולר, כל המלך שערים באוסטריה.
הוא סוג של פיני בלילי כזה.
הוא היה מלך שערים, הוא גם פוזישני, הוא היה מלך שערים באוסטריה, וגם בספרד הוא הבקיע גם בליגה הראשונה וגם בליגה השנייה. הוא פשוט היה לא טוב, זה בסדר, הוא חלוץ טוב.
אחי, גולר, הם הגיעו, הם היו בתוך ה-16...
נכון, 20 ומשהו פעמים.
אין ספור פעמים, בתוך ה-5 היו 3 פעמים.
נכון.
שמישהו ישים שם רגל.
יהיה. אבל...
לא, בהיבט הזה, איפה אתה במחלוקת עם אירן זהבי? להחזיר או לא להחזיר?
לא, אני אגיד לך גם למה.
נו.
כי once הלכת לכיוון מסוים, זהו, נגעת, נסעת, ואני אגיד לך עוד דבר, בעזרת השם נעלה ליורו, ואז יהיה עוד פעם הדיבייט.
יש לנו עכשיו שווייץ ורומניה, צריכים ארבע נקודות.
לא, שווייץ וקוסובו.
כן.
שווייץ בבית, קוסובו בחוץ.
ואז רומניה.
ואז...
רומניה אצלנו.
רומניה בבית, אולי יש אנדורה לפני משהו, לא, אנדורה משחק אחרון, ואז רומניה בבית, ואז אנדורה.
צריכים להוציא פה 6-8 נקודות.
אתה צריך לנצח את רומניה, ולהוציא לפחות 3 נקודות בשני המשחקים הבאים. אפשרי, אפשרי, באמת, אתה בפוזיציה הכי טובה שהיית בה. עכשיו, אתמול היה משחק, באמת באמת הזנו שם, גם כי היה חם בצורה קיצונית, וגם כי לא הצלחנו להבקיע, אתה יודע, הם שיחקו יפה. שיחקו טוב.
לא, שיחקו מצוין, הגיעו למצבים, אבל אין שם רגל מסיימת.
ובסוף, זה שגבי קניקובסקי, שדיברנו עליו לפני איזה שבועיים, שלושה, קניקובסקי שמתפלל איתי אפילו בבית הכנסת ביפו.
כן, יהודי יקר.
תקשיב, הוא הכדורגלן היחיד, for my knowledge, בליגה הראשונה, בטח בזה, שהוא... הוא חובש כיפה, הוא מתפלל, הוא בא לבית כנסת, זה...
כאילו ציצית והכל?
הוא מגיע לאימונים עם ציצית וכיפה.
מדהים, מדהים.
בחור צנוע, אתה לא תראה אותו באינסטגרמים, הוא לא ברשתות החברתיות.
לא, גם אתמול אחרי המשחק, איזה רעיון.
היית איך הוא דיבר?
היית איך איזה חמוד.
תקשיב, הוא בחור צנוע, שקט, וזה מתחבר לקניקובסקי ואירן זהבי. אירן זהבי, לדעתי, אחד מהשחקנים הכי טובים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. אין ספק. ווינר, גולר, באמת, כאילו, ענק. אבל קניקובסקי הוא העתיד, למה? לא הוא אישית ספציפי.
כן.
כי מה הוא אמר לך? אנחנו נבחרת עם אפס אגו.
כן.
כשאתה מכניס את התחולה של אירן זהבי, אתה מכניס עוד דברים לתוך העניין. ואני ממש בעד אירן זהבי, באופן עקרוני. אני מחבב אותו, מעריך אותו מאוד. אבל אירן זהבי זה לא רק הסקילס, זה גם מה שנכנס איתו בחדר הלבשה.
מה שנקרא כל הבגאז' שהוא מביא איתו.
ואז זה כבר אירוע שהוא קצת אחר. וברגע שהנבחרת הזאת רצה, והיא רצה, ומצעירים אותה, אתה רואה, דור תורג'מן, למקין, הרבה שחקנים צעירים, גם
לא,
על הספסל.
אוסקר בן...
אוסקר.
אוסקר עוד לא בן 20.
מנור כאילו אחרי, כאילו כן. זה, מנור גם צעיר.
23 בן כמה מנור. כן, משהו
כן,
כזה.
אז אתה הולך לכיוון הזה, אז זהו, החלטת, נגעת, נסעת, ובעזרת השם שנעלה ליורו, אני לא חושב שנכון להביא את אירן זהבי, כי הוא לא, לא היה, הוא לא חלק מהדבר הזה, ופה זה נגמר.
אבל אני אגיד לך ככה. אם אתמול היה נגמר 0-0, והיינו קרובים מאוד ל-0-0.
מאוד.
חסדי שמיים, כמו שאומרים. כן. חסדי שמיים התערבו.
כן.
ואתה יודע, התפילות עזרו, מה שנקרא, כן. לקניקבסקי. אז היינו מתעוררים היום לבוקר,
נכון?
שבו כל המדינה הייתה אומרת, תגיד.
איפה ערן זהבי?
כי הגענו ל-100 מצבים, והיינו קרובים להפקיע גול.
אבל כמה נבחרות, כמה פעמים אתה לא היה לך את המוג'ו הזה בשנייה האחרונה, ויוון לקחה אליפות אירופה כמו שעכשיו
כן,
ניצחנו
כן,
אתמול.
כן, כן, ברור.
זה חלק מהכדורגל. אני מרוצה, אני שמח,
אני חושב
ואתה גם עוד נרחיב על זה גם בהמשך.
אני חושב שאנחנו בתקופה שהיא ממש היסטורית לכדורגל הישראלי, כולל הנוער, כולל הצעירות, כולל הכל, ושיש הזדמנות ושאין אגו, ואני חושב שאם חזן תופס את זהבי ואומר לו, תקשיב גבר, אתה בא, אין לך אגו. אין לך אגו.
אבל תקשיב,
אין לך אגו.
אבל זה כבר גדול מזה.
אתה בא, אתה מצטרף לאירוע הזה, ואתה... ויש לי גם לזהבי אפשרות תקן את עצמו, תקן את ה...
אבל זה כבר היה, זה דיספרופורציה שאי אפשר להחזיר את זה.
כן, אתה צודק. טוב.
מה, נדבר עליי, מה אתה
רופש? אני בקצרה. את השם אירון רוג'רס, שמעת?
כן.
יפה, זה שם שאפילו אתה מכיר, נכון?
כן, שמעתי.
זה אחד הקווטרבקים הגדולים בכל הזמנים.
כן.
שיחק כל חייו בקבוצה שנקראת גרין ביי פאקרס, שהיא קבוצה... זה ריאל מדריד של ה-NFL. זה קבוצה אגדית עם אין ספור תארים ומאמן הכי גדול בהיסטוריה. ואירון רוג'רס היה שם 14 שנה, לקח אליפות אחת, אבל הביא מספרים מטורפים. אגדה, אגדה, אגדה. ואז משהו שם, אתה יודע, התערער בינו לבין ההנהלה, והוא לא רוצה, כן רוצה, לא רוצה. בסוף מה שנקרא, שני הצדדים נפרדו. פרידה חמוצה כזאת. בניו יורק יש שתי קבוצות, הג'יינטס והג'טס. הג'טס לקחו אליפות בזמנו ב-71, ומאז ועד היום לקחו אליפות אפילו פעם אחת, והם כרגע הקבוצה עם הרצף אי הופעות בפלי אוף הגדול ביותר בכל הספורט המקצועני בכלל באמריקה. בכל הליגות המקצועניות באמריקה, הם הקבוצה שההופעת פלי אוף שלה הייתה הכי רחוקה. קבוצה שנחס זה השם האמצעי שלה. קבוצה שהיא כולה ביש מזל אחד
אז
גדול.
אז זה כמו ישראל, 71, 70, אותו
כזה.
דבר. כן.
באמת קבוצה שהיא נחס, פשוט נחס מסכנה, כל מה שיכול להשתבש, משתבש. בחרו שחקנים, זה לא עובד, זה כן עובד, זה, לא משנה. הקצר, בקיץ, אירון רוג'רס אמר, אני הולך לג'אטס. אחי, כל ניו יורק וכל אמריקה, על זה. וואו. אירון רוג'רס, משה רבנו, הוא בן 39, מגיע לג'אטס, הוא הולך שנות המזל של הקבוצה הזאת, וזהו. ומתחילים פה טקס חדש. וכל אמריקה על זה, אני אומר לך, אני מה שנקרא, אני בעניינים מאוד, כל עיתונות הספורט, אירון רוג'רס והג'אטס, אירון רוג'רס והג'אטס, אירון רוג'רס והג'אטס, שור ענף, יום שני מתחילה המשחק, משחק ראשון שלהם. מהלך שלישי. הוא מתוקל, קורע את גידה אכילס, גומר את העונה, וכנראה את הקריירה. כי גידה אכילס זה שנה וחצי,
והוא לא ילדה.
הוא 39. אז הוא צריך עכשיו כדי לחזור שחק בגיל 41, לעשות שנה וחצי שיקום. כנראה שהוא גמר את הקריירה. מהלך שלישי, אחי, שלישי. גמרת קריירה כנראה. זה ג'אטס, כללה ג'אטס.
וואו, תקשיב, איזה שבר.
זה מהשמיים, זה כללה, שזה כאילו, אתה יודע, כמו שאומרים, אלוהים נגע בו.
אבל הם לא יכולים לרדת ליגה, אבל הם היו יורדים ליגה.
לא, לא, אבל זה, תקשיב, והם השקיעו המון כסף, וכל התקשורת הייתה עליהם, וכל הקהל היה פעם, אתה יודע, הקהל, באמת, קהל מסכן, אני מרחם עליהם, באמת.
עשו מנויים.
באמת, זה כמו הפועל כפר סבא כזה, מפסידים יורדים ליגה, מפסידים יורדים ככה. ופתאום מגיע אורי מגבו ומשנה את הכל, תאבין? אבל לא, באמת, זה קבוצה כזאת. תאריך, אני אעשה לה, נגיד מסי חותם באינטר מיאמי הזה, איך שקוראים להם, ומשחק ראשון גומר את הקריירה.
נורא.
זה ככה.
נורא.
איזה טקס
היה. איזה בד לק.
איזה מסכנים, באמת, איזה מסכנים. עכשיו, יש עוד, יש לזה מה שנקרא עוד קמת. עכשיו, הם הופכים ממועמדת לאליפות לניו-יורק.
מועמדת לירידה.
לג'אטס. אבל בגלל שרוג'רס הגיעו, שיפצו אותם בחמישה משחקים בפריים טיים. כאילו, משפצים את המשחקים.
הולכים לקרוע להם את הצורה.
לא, בפריים טיים זה שכל אמריקה תצפה. ועכשיו הרשויות ספורט, הרשויות שידור, רשויות גופי שידור, אומרים, אוי, אנחנו תקועים עם קבוצה המאפנה הזאת. אין אירון רוג'רס.
מי יראה את זה?
לא, בדיוק. אז יש פה הרבה היבטים וכו' וכו'. סיפור ספורט מטורף.
מדהים, לא הכרתי את זה בכלל.
מהלך שלישי, גמרת קריירה.
מדהים.
כללת הג'אטס, מטורף.
טוב, אנחנו נדבר על עוד כמה קריירות של אנשים ביממה הזאת.
שמע, צפיתי אתמול בדבר הזה?
בוא נגיד שאני חושב שהשופטים לא צפו 3.5 שעות ברציפות. תזכיר לי את הפודקאסט של נפתלי בנט.
אגב, הם לא קמו לאכול צהריים. הם לא קמו לפיפי. אני עקבתי אחרי הדבר הזה.
סגפנות.
אף אחד לא קם לפיפי. 4-5 שעות, אחי.
לא, היה להם קטטרים שם.
כן, באמת, אנשים מבוגרים גם, תקום לעשות פיפי.
לא.
לאכול אף אחד לא אכל, 13 שעות, באמת, רק על זה כל הכבוד, באמת.
שמע, צפיתי בחלק, אני ראיתי קצת הילייטס, מה שנקרא, לא ראיתי את כל המשחק, מי שצפה שלך סוף חצי שעה.
אירוע מרתק.
וזה מראה לך למה חשוב.
מרתק.
מראה לך למה חשוב.
מצלמות.
בדיוק, לשדר הכל. הכל, הכל, שדרו הכל.
מרתק היה. לא מעניין, אחד.
מה אתה לוקח משם?
שמע, קודם כל זה היה דיון, באמת שיעור באזרחות. באמת, שאלות היסוד הכי עמוקות של מה זה דמוקרטיה, מה זה חוק, למי מותר לחוקק חוק, מה זה חוק יסוד, מה בין הרשויות היא הסמכות. והיו שם, תקשיב, באמת, היה שם איזה ברברת משפטית, שנגיד, בוא נגיד ש30% מהטקסטים היה הלכה זה, ופסק הלכה זה, ולא פסק הלכה, סליחה, הלכה פסוקה זה, והלכה זה, ופסק דין זה, שזה, אבל כשאתה מנקה את הדברים האלה,
הטכני.
אתה טכני, הדיון עצמו הוא מדהים. מרתק. אתמול שואל אלכס שטיין, לדעתי זה אלכס שטיין, השופט אלכס שטיין, שופט העליון, שואל את נציג את בומבך. תגיד, בעצם מה מקנה, זה היה שאלה מדהימה, מה מקנה לכנסת את הזכות לחוקק חוקים? מתוקף מה היא מחוקקת חוקים? Mm-hmm. זה שאלת יסוד מרתקת. עכשיו, שזה כמת אירוע שפתאום התחיל ביומיים האחרונים, של מגילת העצמאות, תראה, השמאל נכנס
לעצמאות. אתה, אגב, כתבת מאוד יפה, תפסתי את זה באיזה שישון לילה, לגבי על הנושא של מגילת העצמאות, מה הקושן שלה, שהרי לפני 4.5 שניות אמרתם שזה המסמך הכי גזעני שנוצר במדינת ישראל.
אני הייתי בארץ, אני עבדתי בארץ, כשפורסמו מאמרים שאומרים, מגילת העצמאות היא מכשירה אפרטהייד, חייבים שנות אותה לטובת אחינו האהובים הערבים.
נכון.
אזרחי ישראל האהובים.
זאת היטב.
ובארץ היה קמפיין לשנות את מגילת העצמאות. ופתאום עכשיו מגילת העצמאות היא התנך של חברינו האהובים משמאל. שזה מדהים. עכשיו, אחים שלי, כמו שאמרתי, אין בעיה. אני מקבל...
בואו תחליטו.
אני מקבל את מגילת העצמאות. אני חותם עליה. אתם חותמים על המשפט לפי חזון הנביאים? אתם חותמים על המשפט? אתם חותמים שם על, אתה יודע, מי שקורא את המגילה הזאת, 80% ממנה, זה הצדקת זכותנו ההיסטורית, היהודית, הדתית, הלאומית על ארץ ישראל, כל הדברים שבעיני כל שמאל שהוא מתון, הם עושים צמרמורת. כי זה מסמך שאתה יודע, נורא לאומי ונורא לאומני ונורא ישראל וזכותנו ההיסטורית ונחלת אבות וזכות אבות עומדת לנו, מסמך כזה.
כן.
ויש שם גם משפט שאומר, יובטחו זכויות כאלה וכאלה לכל בישראל, כולל מיעוטים וזה. מהפסקה פקקתי הזאתי, פקקתי הזאתי, אהרון ברק הגדול, האדמו"ר, החליט שהוא מקבל מזה את התוקף לבטל חוקי יסוד. אז תשאל אותי, איך הוא כתב מאמר של 160 עמוד, היה לי מה לעשות בחיים, ולא לקרוא את המאמר הזה. אבל הוא הגיע למסקנה שיש את הסעיף הזה במגילת העצמאות, שהוא מקנה לבית המשפט העליון את הסמכות לפסול חוקי יסוד.
ואז בא, לא יודע אם ראית את הקטע הזה, הוא היה קטע...
זה לא יאמן, זה אחד מהוקוס פוקוסים הרטוריים, אני פשוט לא הצלחתי...
היה קטע מאוד מאוד יפה, ש... אחד השופטים, נדמה לי שזה היה סולברג, אמר את המשפט, את הפסקה הבאה, ואני מקריא לך אותה, וזה מתחבר לעניין. הוא אומר ככה, אני ממש מצטט מילה במילה. צריכים להיות נאמנים להיסטוריה. הישלים אצלנו העם עם סדר חיים, בו יוכלו 7 שופטים, בכל הכבוד לשופטים, לבטל חוקים שהעם רוצה בהם? רק העם קובע את החוקה. פירוש הדבר, חוקה היא מה שהעם רוצה ומחליט, אחר ברור חופשי והצבעה, או מה שנקרא, היו הזדמנויות.
זה הוא אומר אתמול?
אתמול, אתמול.
וואלה.
אני צפיתי בקטע הזה ממש.
וואלה.
ממש תמללתי מילה מילה, כי זה היה מדהים. והוא אומר כך, לא היה בדל של מחשבה אצל בן גוריון, שמכוחה של הכרזת העצמאות, סמכות לבטל חוקים. המסמך הזה הוא נשגב, חשוב, מכונן, אבל כותביה לא ציפו שבה נאחוז כדי לבטל חוקי יסוד. אתמול הוא אומר בבית משפט, מדהים. שופט עליון.
והוא נחשב לאחד האקטיביסטים.
זה סולברג אומר את זה.
סולברג.
עכשיו, כאילו, אני אומר, ברור שזה הכל פרשן דאטה, אתה יודע, כל אחד מפרש את מה שהוא רוצה, ולוקח את זה לאן שהוא רוצה. אני חושב, אספר לך מה... רגע, התפרצתי לדבריך. אבל...
לא, אז כאילו, עכשיו, מגילת עצמאות על ראש שמחתנו, והיא לוחות הברית.
כן.
לוחות הברית. עכשיו, הסלקטיביות שבה אתה לוקח משפט, ממסמך שלם ומתעלם משאר המסמך, ואתה אומר, אני המסמך, המשפט הזה עכשיו...
זה הקושן.
הוא זה. ישראל לפי מגילת העצמאות היא יותר בחירה מהחוקה, יש לה מעמד של לוחות הברית כבר. עכשיו, זה לא יאמן. אתמול בומבך אומר בדיון, מסמך עצמאות, סליחה, מגילת עצמאות, נכתבה בחופזה. והיום, אני לא יודע אם אתה עוקב הזה, כבר 24 שעות, הוא אויב האומה.
ברור.
אויב האומה. ביזה את מגילת העצמאות, אמר בן כספית.
הוא לא בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר שהמסמך, כאילו הוא חסר חשיבות, או חסר משמעות, והוא היה חסר סמכות.
כי הוא נכתב בחופזה.
כן.
ובן כספית קרא לו היום, הוא אמר שהוא ביזה את מגילת העצמאות. כן. ואתמול צפיתי בדנה וייס עם פנים רציניות. עוד פעם בחמורים של הבום, הכל רציני נורא. אילן בומבך בהתבטאות השנויה במחלוקת. כל פעם ששנוי מחלוקת, ביזו את מגילת העצמאות. עכשיו, זה לא יאמן. הרי הימין הישראלי מחבק את מגילת העצמאות. באמת, אחרי התנך, זה המסמך אולי שהימין הישראלי הכי, הכי, הכי מזדהה איתו, כי יש בו את כל יש בו את האסמכתאות ואת הטענות ואת האמירות שמחברות בינינו לבין האדמה הזאת, לבין המקום הזה, לבין זכותנו ההיסטורית להיות פה ולעבוד פה ולחיות פה וללחם פה ולמות פה ולעבוד פה את השם. זה זכותנו, ארץ אבות. שהשמאל הישראלי, כשהוא שומע ארץ אבות, הוא מתגרד, הוא מתחיל להתגרד כשהוא שומע ארץ אבות. כשהוא מתחיל לשמוע זכותנו ההיסטורית לפי התנך, באמת נהיה להם פריחה. זה לא יאמן. והם עכשיו מגינים, עכשיו, תקשיב, זה עולם הפוך. אנחנו חיים במציאות הפוכה. אנחנו מדברים על, אני מרבה לדבר על העידן של הפוסט אינטגריטי, שאנשים מאבדים את האינטגריטי לחלוטין.
וזה אירוע קלאסי.
אבל זה לא יאמן. אנשים שלפני, באמת, שלושה חודשים הייתי אומר להם, כאילו, קפלן נכסה את מגילת העצמאות, אבל לפני קפלן, היית אומר להם, מגילת העצמאות, היית אומרים, תקשיב, מה אתה רציני? זה טקסט פשיסטי.
מסמך גזעני.
אני הייתי במערכת הארץ, וזה היה הדיבור, זה מסמך פשיסטי. זה אפרטהייד, גם חוק השבות אגב, זה היה קמפיין בעיתון הארץ לבטל.
מדי. אגב, חוק השבות אומר באופן מוחלט ומוגדר, שאתה לא מדינה דמוקרטית.
נכון.
הוא אנדרמיין בדיוק של זה.
הוא אומר בהגדרה, אני נותן כניסה רק ליהודים, תודה רבה, בלי תנאי בכלל ובלי...
מה זה ולדמוקרטיה.
נכון. מה זה? יותר מזה, זה אפילו אפרטהייד אם תרצה.
כן.
אז פתאום מגילת העצמאות וחוק השבות נגזר ממגילת העצמאות. ממה נגזר חוק השבות? מזכותנו ההיסטורית ועם היהודי וכולך עכשיו לארצו, ארץ אבותיו, ולא יאמן. והם יושבים פה ומסבירים לי למה הטקסט הזה הוא בכלל טקסט שמאלני. שהוא כמעט פרוגרסיבי, ואנחנו הימנים מבזים אותו. זה לא יאמן, זה עולם, איזה עולם הפוך. זה באמת, זה פשוט לא, אין לתאר. אין לתאר.
אז אתמול הייתי בשיח בדיוק על זה, בערוץ 13, אצל אמנון לוי, אחר הצהריים. והיה פאנל חצי שעה, שישבו בו שופטת שדבורה, שכחתי את שמה.
כן, כן, מתארחת, שמכיר את הגברת.
ורונן צור.
כן.
ו... טל שניידר, ועם אמנון, וניר חפץ.
ניר חפץ. ישב בפאנל?
כן.
מעניין.
זה היה הפאנל.
אוקיי.
והיה מעניין, אני אשלח לך את התקציר הפרקים, מה שנקרא.
לא, מעניין, זה פאנל מעניין.
היה פאנל מעניין.
מאוד מעניין, צירוף אנשים שם.
מצאתי את עצמי איכשהו בדיספוזיציה, אתה לא תאמין, אבל כן. אבל היה מעניין. והיה שם הקטע שעלה משה רדמן.
כן, אחד ממובילי המחאה.
משה רדמן אבוטבול, אני חושב שהוסיף לעצמו לאחרונה. עלה משה רדמן אבוטבול.
כדי שלא יקראו לאשכנזים מתנשא.
כן.
הוסיף את האבוטבול, יפה.
אז עלה משה רדמן אבוטבול. והיה קטע מעניין, כי הוא עלה, ואז אמנון אמר לי, אתה רוצה לשאול אותו שאלה? ואז היה ספליט של המסכים, כאילו. אמרתי לו, כן. שאלתי אותו, עכשיו, הוא דיבר קודם, והוא אמר, שאתה מסתכל על הפרצופים שנמצאים בממשלה הזאת, וזה, כאילו, אמר, זה מה שהוא אמר.
כן.
אז הוא אמר לי, אמנון, שאלתי, רוצה לשאול שאלה? אז אמרתי, כן. אמרתי, תשמע, קודם כל אני לא מבין את המילה פרצופים, מה זה הדבר הזה פרצופים? כאילו, מה, כאילו, אתה יודע, הם בלי כאילו חלוס רק, אתה אומר את זה על קונסטלציה אחרת, זה לפני עצמו, אבל בוא נתקדם. אני שואל אותו, תגיד בכנות, באיזה נקודה אתם אומרים,
די.
סבבה, באיזה נקודה, כשמושיטים לכם יד ואתם אומרים, כן, זה טוב לנו, זה בסדר, אנחנו חיים בשלום עם זה, ויש נקודה כזאת, כאילו באיזה נקודה? אז הוא אמר, בגדול, אחד, שיגנזו את הכל, כולל דברים שלא קשורים לרפורמה, קארי, מה, זה, כאילו אין לזה סוף.
כאילו,
תאגיד, זה גם חלק מהעניין, התיישבו, לא יודע, כל מיני דברים.
אגב, בסוגריים, ואתה תמשיך, היום בדמרקר כבר קראתי מאמר על תוצאות ההפיכה המשטרית. זאת אומרת, עבורם ההפיכה המשטרית כבר מתחולה, כבר התחוללה. כבר יש הפיכה משטרית.
ברור, כי ההפיכה המשטרית החלה ביום שהיו תוצאות הבחירות.
כבר יש הפיכה משטרית? דפקטו. עכשיו מדברים על ישראל, פוסט ההפיכה המשטרית. איך נראית ישראל אחרי ההפיכה המשטרית? יש פה הפיכה משטרית.
עכשיו אני אומר, אני שואל אותו את זה, אז בגדול הוא ענה לי, הוא אמר, כן, שיורידו את כל, את כל החוקים, בלה בלה בלה, ואת כל הזה, והקארי, וזה, כל מיני דברים שלא קשורים לאירוע, כן, או ברור, שהממשלה טיפול.
ברור. והתלושים של דרי וזה, כן.
הכל, או שהממשלה כן. טיפול. כאילו, איך שאתה לא הופך את זה, זה בעצם התנגדות לכתחילה לכינון הממשלה. אוקיי, רציתי לענות לו, אבל לא היה טעם, אתה יודע, זה גם היה ספליץ, ויש עוד אנשים וזה, כאילו לא, לא נפתח עכשיו בין שנינו כן. זה. אתה יודע, סבבה, ענת התשובה שלו. אמנון מעביר את השידור כבר הלאה, ואז הוא אומר, וכבר יוצאים מהפריים. ואז הוא בא ואומר, אבל אתה יודע, אני מאוד מאוד מתפלא שבן אדם שכל היום מתנף על ערוץ 13 ואומר שזה ערוץ תבלה ותרעלה, מתארח בערוץ 13. אז אני ישר אומר לו, מי? מה? מה? מי אמר את זה? הוא אומר לי, אתה. אמרתי, תקשיב, אם אתה תמצא לי, פריים אחד, אמירה אחת שאני אמרתי דבר כזה, כל סכום של כסף שאתה רוצה אני שם עכשיו על השולחן. עכשיו הבן אדם עומד שם, לא מתבלבל לשקר. עכשיו אתה יודע, אני כאילו קצת מיומן בתוך העניין, מישהו אחר, הבן אדם בא, פשוט שיקר בשידור, אמר, פשוט אמר דברים שקריים עליי. א' אמר כל ערב ערב אני פעם בשבוע בערוץ 14, פעם בשבוע בערוץ 13, זה כאילו זה. ואמרתי גם, ישבתי לו, אמרתי, פעם אחת אני לא אמרתי דבר כזה בחיים, אוכל לשים כל סכום של כסף. פעם שנייה, אני אמצא גם בערוץ 14 וגם בערוץ 13, כיוון שאני חושב שצריך לדבר באופן רחב, לא רק לזה. אמרתי לו, אתה יודע מה? אני מציע גם לך להתארח בערוץ 14, אני בטוח שיערכו אותך בכבוד. כמובן שהוא אמר בשום פנים ואופן וכו', וזה וניגב את זה וזה. אבל תראה איזה עזות מצח, לטפול ולאינטגריטי של בן אדם, לבוא ולהגיד פשוט שקרים עליי בשידור חי, בלי לבדוק גם. הוא הצליח להביא איזה 3-4 שקרים ב-10-15 שניות, זה מדהים.
עכשיו, מה העניין? שזה, זה קורה בטלוויזיה.
אגב, ואמנון, יאמר לזכותו, גם דיבר איתי גם אחרי השידור, אמר, אין סיכוי בחיים שאתה אמרת דבר כזה.
מה אנשים האלה עושים? קודם כל, מי שנכנס בשערי ערוץ 14, הוא כבר סופח אליו את כל מה שנאמר שם. זאת אומרת, נכנסת בערוץ 14, לוקחים את הציטטות של ינון, של שימון, של לא יודע מי, של כולם, ומיד אתה אמרת אותם גם. זאת אומרת, אתה, זה מיוחס אליך. כל מילה שנאמרה אי פעם בערוץ 14, של ארי שם, לא משנה מה, הכל מיוחס אליך, כי אתה הופעת בערוץ 14. אז אתה סופח אליך בעצם את כל מה שנאמר בערוץ 14, מיד. עכשיו, מה הם עושים? מקרטיזם היה אירוע של רפובליקנים, של פרנויה מפני הקומוניסטים. פה אנחנו באירוע של מקרטיזם של השמאל, שזה דבר מרתק, כי השמאל אמור להתנגד למקרטיזם. סימון אנשים. עכשיו, מה הם עושים? הם מסמנים אנשים, ו-next thing you know, מתחילה בעצם, מתחיל להתקבע גם נרטיב וגם עובדות, פייק עובדות מוחלטות, שמתחילות לרוץ ברשת. כן, נדב שטראוכלר, זה שאמר שזה שזה. עכשיו, next thing you know, זה מה שקרה לי עם ההתבטאות על...
נכון.
על שיצאתי נגד ארי שמאי, ואמרו לי שווה בן המחאה, ליגאל עמיר.
כן.
Next thing you know, 500 צייצנים עשו לזה forward share, whatever.
ואמרתי לך ששם במקרים כאלה צריך לדבוע דיבה מיד.
כן, ושלחתי מכתבי התראה, ו... אנחנו בעיצומו של אירוע.
יופי, מצוין, שמח לשמוע, אבל שתבין שאת האירוע הזה, אתה יודע, אני במשחק
אבל הזה... אבל רדמן כזה, זה נאמר בטלוויזיה, שאני מניח שהוא אומר את זה לעוד 5 חברים שלו במעגל.
אבל הוא נחדל מיד.
במעגל, נכון,
כי לא. כי אני חדלתי אותו מיד.
מה אני אומר? הוא אומר ל5 חברים שלו את זה במעגל, ואז next thing you know, מישהו רואה אותך בטלוויזיה ומצייץ עליך משהו, ו-next thing you know, איזה אידיוט אחר עושה לזה share, או retweet,
ברור,
או
whatever. ברור, ברור.
ו-next thing you know, זה מתקבע כבר. ולכן, ולך תרדוף אחרי הרוח, בידי הרשתות החברתיות.
נכון.
לך תרדוף אחרי הרוח.
נכון, נכון. ולכן, אגב, חדלתי את זה מיד, ולכן צריך לעשות את זה ככה ולעמוד על האמת. לא שבכל מקרה, או כל מקרה לגופו וכל זה, אבל זה היה העניין. עכשיו, שתבין, זה גם מראה לך רגע מצד שני, אתה יודע, אני פעם בשבוע בערוץ 14. אין לי, אני לא מגיע יותר מזה. הוא בראש שלו, גם מה הוא היה צריך להיכנס לעניין הזה? כבר נגמר הפינג פונג הזה. מה אתה דוחף יזום את הדבר הזה? כאילו, מה...
אז אני אסביר את הפסיכולוגיה.
לא, אני מבין, אני רק אומר, תסביר, אבל אני כאילו, יש לי הנחת איזה, אבל כאילו, רק תבין את העניין, שהוא בראש שלו, כי בכל זאת זה כן נותן איזשהו סאבטקסט, איזושהי תפיסה, כאילו במחשבה. אני שם כל ערב מטנף לו על הראש, כשבוא, אתה ואני יודעים שאני לא מצליח להגיע בקושי לזה. אבל תבין לך איפה הם נמצאים, הם גם ברדופים והרדיפות.
המהלך הפסיכולוגי של המחאה היא לייצר דלגיטימציה לכל מי שלא חושב כמותם. אוקיי? עיין ערך שכמו הברסלר והנאצים. אין לדבר עם נאצים, היא אמרה.
כן.
אוקיי, זה ה-state of mind.
כן.
עכשיו, זה לא פליטת פה.
לא, אני מסכים.
זו תפיסה אידיאולוגית ופסיכולוגית עמוקה שלה. אין לדבר עם נאצים. עכשיו, זה מהלך של דלגיטימציה, לא רק של כל טיעון, של כל מהלך אינטלקטואלי, או של כל מהלך רטורי. זה מהלך של דלגיטימציה של כל אדם, באשר הוא אדם שלא נמצא איתך ב-100%. עכשיו, רדמן מוצא אותך בערוץ 13, והוא אומר, מתנהלת שאלה, שבה בעצם, מתנהלת סיטואציה תקשורתית, שבה בעצם...
ואני אגיד שוב, יאמר לזכות אמנון, שנותן את המקום וזה.
אבל הסיטואציה התקשורתית הייתה בעיניו בעייתית, מכיוון שבאיזה קטע, אומר לעצמו רדמן, יושב ההוא!
בדיוק.
מערוץ 14, הנאצי של שקמה ברסלר, באיזה קטע! מכניסים אותו למגרש שלנו, והוא היה חייב, זה פשוט ישב עליו, בטח כל השלוש דקות שנמשך הסינק הזה, הוא אמר, בוא נע, זה הוא מערוץ 14, זה הוא שעושה צחוקים עם אראל סגל, זה הוא שמנגיש פודקאסט עם שי גולדן, זה האויב, וזה ישב עליו, ואמנון יצר סיטואציה תקשורתית שוויונית, שבה אתה שואל, הוא עונה, ושניכם לגיטימיים, והוא אמר, לא, יש לקעקע את הלגיטימיות שלו, זה המהלך הפסיכולוגי שלו.
אני מסכים ב-100%.
זה המהלך, אני חייב לקעקע את הלגיטימיות של האיש.
אני מסכים ב-100%, רק שכאילו, not in my place, מה שנקרא.
ברור.
אנחנו, אני כאילו, כמה צעדים קצת קדימה מהאירוע הזה.
אבל זה חושף טפח.
חד משמעית.
בפתולוגיה, אתה יודע, יש...
אבל פה באמת, יש את העניין של האינטגריטי, ויש את העניין של הקרדיביליות שיש לך. עכשיו, אני ברוך השם, תשמע, זה מתחבר לעניין. אצל הראל השבוע עשיתי מונולוג, דיברתי על הקטע של האמירה של הנאצים שאמרה...
ראיתי, שקמה.
וחיברתי את זה אין לי מילה אחרת, זולת בורדל שקורה במרחב הציבורי לגבי עניין של השואה.
כן,
ממש. שאוהדי הפועל תל אביב.
ממש.
ואמרתי, זה לא כולם, וחברי הטובים אוהדי הפועל, ובלה בלה בלה, כל הדיסקליימר, אבל בהרחבה, כן? אבל אי אפשר להתעלם מהתופעה, זאת אומרת, מתעלמים, אני מבחינתי, אי אפשר להתעלם מהתופעה של שירי השואה שאין מישהו שהיה בדרבי בעשר שנים האחרונות, סל, רגל, יד, אף, עין, כל מקצוע אפשרי, שלא שמע 10 אנשים, 100 אנשים, 2,000 איש ששרים שירי שואה. היה, לא המצאתי, הכל ממוסמך ויזואלית. אז אני באתי וראיתי את הויזואליה הזאת, ואמרתי שמה רוצים משקמה? שהיא אומרת את ההתבטאות הזאת, ואז אמרה, אני מתנצלת, אפשר להמשיך הלאה, מי שלא עושה לא טועה. נשמע, מה זה מי שלא עושה לא טועה? אמרת פה משהו שהוא טבוע, הוא שילינג. אבל זה לא טבו, למה? כי כשהם במשחק אחרי משחק, וכל השכונה שלי מלאה בכתובות שתהיה שואה למכבי, וזה בסדר. אם היית כותב משהו אחר, וואו, שומו שמיים, תאזיני ארץ. אבל זה מותר להם. אז אני באתי, דיברתי על זה, נתתי מונולוג, על החיבור הזה של השואה במרחב החברתי, מרחב הציבורי. אחי, תודה מה רץ שלחו לי, אני לא שם, מלא דברים בטוויטר, שכאילו כל אוהדי הפועל על הראש שלי, שולח לי מישהו מערוץ הספורט, אומר לי, אנחנו רוצים לדבר איתך לגבי השער, אנחנו רוצים לדבר איתך, וזה אמרתי, נראה בזמנים, מתי אני יכול בזה, ושם אמרתי, אבל על מה? אז אומרים לי, על השערה שעוררת, על איזה שערה? אסור לבקר את האנשים האלה.
אסור.
אסור לבקר את האנשים האלה. אני רוצה להגיד לך משהו. נגמרו הימים. אני עומד מאחורי זה 1,000 פעם, הם מאיימים עליי בתביעות דיבה, יכולים לקפוץ לי. כי כל מה שאמרתי הוא אמת, דיברתי. ואיזה טיעונים הם באים, אומרים לך, זה כי אתה עוד בטר. מה הקשר שאני אוהד ביתר? אמרתי גם במונולוג שאני אוהד ביתר. אין יותר גילוי נאות שאני אוהד ביתר. אני יכול ללכת עם צהוב שחור על המצח. זה לא סוד מדינה. תתמודדו עם המציאות. במקום זה כותבים לי שאני שלישי משפחה של נאצי. אתה מבין? אין להם שום טיעון. אין. הם מתפוצצים. עכשיו כאילו, אסור לדבר על זה. חצופים.
אגב שואה. והסיפורים שקמה הוא מדהים. שני תופינים, מה שנקרא. שני פרלינים קטנים שאספתי מאירוע שקמה ברסלר. אחד, כמו שאמרת, שקמה אמרה דבר, שאם איש מהימין היה אומר, איש ציבור,
תם הטקס,
או עיתונאי, הוא סל, קאנסלד, כמו שאומרים באמריקה, he's canceled, נגמר האירוע.
נגמר.
אם הייתי אומר, אין לדבר עם השמאלנים הנאצים, אני כאיש תקשורת, הסתיים האירוע שלי.
שנה טובה לך.
אם איש ציבור בימין אומר את זה, הסתיים האירוע שלו.
שנה טובה ומתוקה.
תודה. אז שקמה ברסלר, כמו שאמרת, כתבה ציוץ, מי שלא עושה לא טועה, אמרתי דבר שלא הייתי צריך לומר, הלאה, מתקדמים.
אז אומרים לך, היא התנצלה.
וכולם אומרים לך, דקה, עכשיו, המהירות המטורפת, שבה זה ממחל לה, היא לא תאמן. והיה איזה מסך שלא צילמתי כי אני אידיוט, באמת, כי אני אידיוט, שבו בערוץ 2, בערוץ N12, סליחה, היה... זה היה במהלך התוכנית של בן ועמית לדעתי, שהיא מוקלטת בשישי לפני שבת, לפני כניסת השבת.
כן.
ואז הם רק כדי לייצר איזו תחושה של לייב, הם מריצים כל מיני...
כן, טיקרים למטה.
טיקרים של מבזקים וזה.
נכון, כן.
אז היה כתוב ככה, היה כתוב שקמה נקודותיים, חוזרת במדבריי, מי שלא עושה לא טועה. אבל תשים לב, הם קראו לה שקמה נקודותיים.
זה קצת כמו שבספרד, הקריין של הנבחרת הלאומית, בגלל שהוא מרגיש את הזה, הוא לא קורא לו בשם המשפחה לשחקן, הוא קורא לו בשם הפרטי.
זה היה הניואנס. שהעורך בקונטרול שכתב את הסופר, הוא קרא לה שקמה. היא לא גברת ברסלר, היא לא שקמה ברסלר, היא לא פרופסור שקמה ברסלר, היא שקמה. היא משלנו! זו שקמה. עכשיו, זה בכותרת של מבזק.
ניואנס יפה.
זה בכותרת של מבזק מופיע, ואתה רואה ככה את הסאבטקסט של אנשים שכותבים את הסופרים האלה. הוא קרא לה שקמה נקודותיים, מי שלא עושה לא טועה. מי זו שקמה? כולם יודעים מי זו שקמה. שקמה שלנו. זה אחד.
וזו הייתה הטעות הכי גדולה שלה, ששקמה שלנו, שאסור לדבר עליה.
יסוד!
אסור לבקר אותה.
מה זה?
אסור לכתוב עליה.
מה זה?
כי אם אני מדבר משהו על שקמה או על רדמן, אז הוא כבר בא ואומר שאני מתנף, שאני כבר כאילו, אני אומר, פשוט אומר שקרים. אז שקמה, נקודותיים, מה הדבר הכי מדהים באירוע הזה? לא, ואני מסכים שזה לא קפץ לה. אוקיי? זה בעיניים כן מלמד, אבל כך או אחרת, לא נכנס להלכר, למיינסט שלה.
נפש ורוח, כן.
מה הדבר הכי מדהים באירוע? זה לא מה שהיא אמרה. זה הכחשה מיידית שלה, כי הרי הכחישה. כן. עכשיו, וואלה הוציאו שהיא הכחישה, ורק כשהכתב נכון. של וואלה בא אליה, היא, ואני תיארתי את השיחה, הוא אמר לה...
עד שלא יצא סרטון, היא לא הודתה.
היא לא הכחישה.
היא אמרה, לא אמרתי.
היא הכחישה.
לא אמרתי.
עכשיו, תבין, היא יושבת בכנס הראשון לדמוקרטיה בנהלל. נהלל זה היה?
מוטאבר. יש ארבעה אנשים בפאנל, עוד עשרות או מאות אנשים, לא יודע כמה.
עשרות של אנשים.
אגב, איש לא
צייר. שמחו כפיים. היו שם אנשים שמחו כפיים. על מה דיברו כל הזה של מה שהיה בפטריוטים? מחיאות כפיים. מחו כפיים. יש לך רפרנס מדויק לאחד, שתיים.
לא מדברים עם הנאצים?
מחיאות כפיים.
שום דבר. איש לא מצא.
עכשיו, המחיאות כפיים, והיא מכחישה. ואז הכתב של וואלה מתקשר אליה, ועושה עבודה עיתונאית אמיתית, ואומר לה, שמע, אני מתאר לעצמי.
יש סרטון.
הכל מתועד. ואז היא כאילו מתחילה את ה...
את המהלך של הזה.
אז אני לא מדבר עכשיו, בוא, אתה יודע, בוא נכנס עוד צעד פנימה. אני לא מדבר על העניין של מה היא אמרה. אני מדבר על זה שכשהיא הכחישה, אני אומר, שקמה, כפרה עליה, אני חושב שהיא האדם המסוכר ביותר בישראל, בחצי שנה האחרונה, כן. שקיבלה הכי הרבה מדיה, אין כמעט מקום שהיא הולכת אליו בלי מצלמה.
כן.
מה חשבת לעצמך שהכחשת? מה? אתה מבין?
אני אגיד לך בדיוק מה היא חשבה.
תן לי.
היא אמרה, בתוך עמי אני יושבת, אלה חברים שלי, זו התקשורת, היא בטח הייתה מזועזעת שעיתונאי התקשר לבקש את תגובתה על דבר כזה.
חצוף!
כי מה הבעיה בכלל שאמרתי את הדברים האלה? כי צריכים להילחם על ישראל ודמוקרטיה ודמוקרטיה, ואני נלחמת על ישראל, ואני עכשיו ז'אן דארק שנלחמת נגד הכובש האנגלי. ככה. וינסטון צ'רצ'יל שנלחם נגד הנאצים. ככה היא רואה את עצמה. ובאיזה קטע בכלל, אז היא הייתה המומה שהוא שאל אותה, אמרה לו, לא, היא הייתה בטוחה שתגיד לו, לא אמרתי, ונגמר, ותם הטקס.
מדהים.
ואז הוא, איזה שאלות, עוד שאלה. אבל תגיד לי, אתה בהיסטוריה שלך, אתה עוסק בניהול אסטרטגי, בייעוץ במשברים, בליווי שאנשים נכנסים סיטואציות כאלה. תגיד לי מקרה אחד שאתה זוכר, מה-30 שנה, מה-15 שנה שאתה בתחום. אוקיי, לא 30 שנה היסטורית. 15 שנה שאתה בחום, ואתה באמת מכיר את כל המקרים, למדת אותם לעומק. אם הייתה התנצלות בהיסטוריה של בין האדם כל כך מהר. מקרה אחד בהיסטוריה של אדם שכתב ציוץ ובאותה שנייה נמחל לו. אחד, תראה לי מקרה
ומילא
אחד.
הייתה,
מילא ציוץ ונמחל לה.
מילא היה פה איזשהו, אתה יודע, יש לי, אתה יודע מה יש לי כלל בדברים האלה? ואני מרצה על הדבר הזה בדיוק. שכשעשית טעות, מה אתה עושה?
כן.
והכלל אומר, כרוחב הפלטפורמה, או כגודל הפלטפורמה, זה צפונה. כלומר, אם נתפסת משהו ויזואלי, אתה חייב להגיב ויזואלית. קח את, את האירוע של רוי בוי, אתה זוכר?
כן, כן, עם משהו, דיבר על...
על בדואים.
על בדואים, קופים או משהו,
עכשיו,
כן.
זה מקרה ישן, בכלל לא באותו זמן, לא משנה, לפני שאני... זה יצא מסיבה מסוימת, זה יצא באיזשהו זמן, במחאות אגב, שלא זוכר אפילו מה זה היה.
כן.
אתה זוכר מה עשו לו, כן?
ברור.
הבן אדם נקטע שעד עם כן נשמתו. ואז, מה הוא עשה? הוא כתב איזשהו ציוץ, איזשהו פוסט באינסטגרם טקסטואלי. זה לא עזר לו. רק שהוא בא בפניו ודיבר ואמר ועשה ומה אני אעשה ואיך אני אוכל, רק אחרי זה, זאת אומרת, אתה תמיד, אם יצא לך משהו ויזואלי קשה, אתה צריך לבוא ויזואלית, ופה אתה רק מוכיח, אני רק מוכיח את עמדתך.
ברור, ברור.
היא לא התנצלה פומבית.
כתבה ציוץ, שלוש שורות.
זאת אומרת שזה...
תמה טקס.
זאת אומרת שזה, זה אפילו, זה פוגע בעיקרון שאני מלמד עליו, עד כדי כך זה לא סביר.
עד כדי כך זה מעוות. עד כדי כך. אפילו לי גרינר. כן, יחי ההבדל הקטנצ'יק,
כן.
שאמרה משהו על חרדים, לא זוכר מה, באיזה סטורי באינסטגרם, הייתה צריכה לחזור לאינסטגרם, ואני מחזק את ההנחה, ולעשות סטורי שבו היא בוכה ומררת בבכי ואומרת סליחה, כי כל המדינה הייתה עליה לאיזה רבע שעה.
כן.
אז שקמה ברסלר...
אגב, פה זה עוד חזק כפליים, אתה יודע על מה? כי זה קרה בשבת. שמשהו שקורה בשבת הוא או הרווחת בענק, אם עליה אנשים לא ראו את זה, או הפסדת בענק כי יש גל שני של מוצא שבת.
בדיוק.
פה היה גם גל שני כביכול של מוצא שבת, אין דיאט, ונישט.
אחי, בשבת, במוצא שליחה, זה כבר היה סיפור שנגמר.
אבל הוא כאילו, אני אומר עוד יותר...
סיקרו אותו כאירוע שהסתיים.
אבל הוא התעורר עוד הפעם, כי אני צפיתי בזה פעם ראשונה במוצא שבת, ונדהמתי כמובן, שאיך זה לא כותרת ראשית, כאילו. ככה.
ויגיד לך, ייתן לך עוד קמת, ואז נעבור אולי לנושאים שלנו, לסיכום השנה שלנו. אם אתה זוכר, באופן שהוא לא פחות מלא יאמן ואירוני, כי הקדוש ברוך הוא אוהב לעשות לנו צחוקים ושיגועים, בשבוע לפני, באותו שבוע שבסופו שקמה ברסלר נועצת את הקלשון ואת השיפוד בלב הימנים וקוראת להם נאצים שאין לדבר איתם, היא אגב, היא קרה גם לנשיא הרצוג, לדעתי, נאצי, במשתמע. כי היה שם, דיברו איתה על מתווה הפשרה, כן. או דבר, מה, אין לדבר עם נאצים בכלל,
כן.
יהודים או לא יהודים.
כן.
אגב, אמרתי עצמי, מה זה נאצים יהודים? יש נאצים יהודים? הבנתי מי הנאצים היהודים. אז אין לדבר עם נאצים הגרמנים האמיתיים, והנאצים האחים שלהם היהודים. זה, זה הטקסט. זה הפירוק שלו, למשמעות. באותו שבוע, אם אתה זוכר, על מה שר הארץ, אני אזכיר לך. על בינוי דני, החלפת דני דיין לתפקיד יור ועד, יור...
יד ושם.
יד ושם. ואתה זוכר? אמריקאים דרשו לשמור על עצמאות זיכרון השואה. האירופאים דרשו לשמור על עצמאות זיכרון השואה.
אבל אז אתה...
רגע, כל השמאל השתולל. לוקחים לנו את השואה. הבבונים, הברברים, הביביסטים, הביטנים והאמסלמים והשטראוכלרים והגולדנים, לוקחים לנו את השואה, לוקחים מדני דיין שלנו, דני הקדוש, היה מנכ״ל יש, מזכ״ל יש אגב, בשעתו, אגב אפרטהייד, מזכ״ל יש, כן? אז פתאום מזכ״ל יש הוא קדוש, והוא שומר את זכר השואה, ובסוף השבוע הזה שבו השמאל התאבד על זכר השואה, מנהיגת השמאל הישראלי דה פקטו היום משווה בין יהודים לנאצים, ואיש לא מצייס, כי זיכרון השואה פתאום פחות חשוב. ורגשות הציבור של ניצולי שואה שצריכים לשמור עליהם מכל משמר, כי הם בכל זאת היו בשואה, פחות חשוב. אז שזה דני דיין, וכשזה... אז הייחוד האירופי מתערב.
כן, האמריקאים.
וכל בבן כספיטים יוצאים במצילות ומחולות ומצהלות ואומרים, תראו מה עושים לנו, לוקחים לנו את השואה. מבז גם את השואה לוקחים הברברים הימנים בשביל פוליטיקה. ואז מנהיגת השמאל אומרת, יהודים הם נאצים, ואיש לא מצייץ. וכאילו אתה אומר, you can't make this shit up. ממש, מי שיש לו קצת ראייה היסטורית, וקצת ראייה של אירועים ומחבר אותם לקונטקסט, אומר, זה פאקינג לא יאמן. בסוף השבוע שבו הם מתאבדים על השואה, המנהיגה שלהם מבזה את השואה בצורה הכי דוחה שיש בישראל, ואיש לא מצייץ.
שייקה, אתה לא יודע? מי שלא עושה לא טועה.
מי שלא עושה לא טועה. ואיך היא אמרה? מתקדמים.
מתקדמים הלאה.
היא הודיעה לנו. היא הודיעה לנו שמתקדמים.
מתקדמים הלאה.
היא הודיעה לנו, מתקדמים.
וזהו, היא התקנה. ואז אם אתה מבקר אותה, אז אתה קורא לערוץ 13, ערוץ תבלה וזה. ואם אתה מבקר את הפועל, אז אתה יוצא, אתה מחוץ לתחום ואתה...
וכל מי שאתה אומר לו, הוא אמר, התנצלה, מה אתה רוצה?
כן.
כאילו, עשיתי עליהם מונולוג ביום ראשון. כל החבר'ה מקפלן, התנצלה, מה אתה רוצה? מה זה התנצלה? מה זה התנצלה?
בדיוק, זה גם שאני אמרתי, מה זה התנצלה?
מה זה התנצלה?
כאילו, היא עשתה איזה, היא דפקה איזה גלבה ונתנה גליץ' לשחקן. לא, זה אדום, ישיר.
מה זה התנצלה? תיכנסי למלונה לחודש, תורידי את הראש, תתנצלי 15,000 פעם, תתנדבי בעמותות למען ניצולי שואה, ואז נחשוב לצלוח לך. מה זה התנצלה? הרי להבדיל אלפי הבדלות, כשאדם פוגע מינית או כשאדם עושה עבירה, הוא מתנצל, ואז מתחיל תהליך הכפרה שלו בכלל. ההתנצלות זה כאילו, זה כבר מהלך טכני היום. זה לא מספיק בכלל. התנצלות זה כאילו, goes without saying שאתה חייב להתנצל. ואז תתחיל את מהלך הכפרה שלך, כדי שהחברה בכלל תקבל אותך. אם אתה מטריד מינית, או אם אתה חס ושלום עושה דברים אחרים מזעזעים. החברה לא, אז כל מטריד מינית שאני מכיר התנצל. סליחה, לא ידעתי, לא התכוונתי, לא רציתי. כל אדם שאמר דבר נורא, אמר סליחה, לא ידעתי, לא זה. היא אמרה, היא אמרה סליחה, נגמר האירוע.
אבל אני לא מבין מה אתה רוצה ממנה. מי שלא עושה, לא טועה. והיא הרי עושה. אז היא טעתה, נפלה שגגה. אתה זוכרת נפלה שגגה?
אני חייב לקריא לך ציוץ של אהוד ברק מאתמול.
תן לי, בינתיים עד שאתה תמצא, אני אומר לך.
זה פוסט, איך קוראים לזה? פוסט הדיון ב...
אתה יודע, היה, אתה ראית את הסיפור היום עם המכירת נשקים לפלסטינים, לא פלסטינים, מה היה, איזה וג'רס, אז הארץ יצא ציוץ, ואני אראה לך את זה, תסתכל. הוא אמר ככה, מקורות פלסטינים וישראלים, כלי רכב משוריינים הועברו לרשות באישור ישראל. סמוטריץ' ובן גביר תקפו את ראש הממשלה על מסירת כלי נשק, אך במטפש הכחישו. תראה את הקונטקסט, מה התמונה ששמו לך באותו דבר? מרכבה סימן שלוש. הם שמו, אני אראה לו את סלמה גם, הם שמו כאילו, הם שמו את הפרוטה.
הרי העבירו ג'יפים ממוגנים, זה מה שהעבירו.
הם שמו פה מרכבה סימן שלוש. זה כאילו, עכשיו אתה אומר, התמונה והכיתוב, כלי רכב משורנים הועברו לרשות, ואז אתה רואה מרכבה סימן שלוש, מה אתה מבין מזה? מה אתה אמור להבין? שעברנו מרכבה סימן שלוש.
ברור.
אני לא יודע כבר מה להגיד על זה, באמת, אני לא יודע.
תקשיב אהוד ברק.
תן לי את זה.
תקשיב אהוד ברק, אתמול אחרי הדיון. יום היסטורי.
יום היסטורי.
הציבור למד עד כמה שופטי העליון, בגרשיים, I kid you not, אנשים רציניים, מקצועיים ומעורי כבוד. בומבך ורוטמן, בהופעות שחצניות וחלולות, קיבלו מהבג"ץ שיעור באזרחות.
אהה.
עכשיו מגיע הפואנטה.
אגב, אני הייתי ממליץ לרוטמן, שמישהו אחר ייצג אותו ושלא ייצג את עצמו, בלי קשר למה הוא אמר ולא אמר.
אין ספק, אין ספק. הכרעה גורלית בפני בג"ץ, נכבד כל הכרעה שלו אומר אהוד ברק.
כן.
אתה אומר יפה.
שדיבר על זה שהשופטים, בכמה פעמים הוא דיבר על השופטים.
אבל שים לב.
איך הוא אמר על השופטות, זוכר?
כן, מה הוא אמר?
השופטות, כאילו, הוא עשה להראות שהם כמו איזה...
כן, כן, השופטות.
חיילות, נה, השופטות שלנו, זה.
גם רבין אמר, בלי בג"ץ ובלי בצלם, תניחו לי עם השמאלנים והבית משפט עליון שלכם. מה זה בלי בג"ץ ובלי בצלם? שזה אבי המחנה, יותר גדול מבן גוריון רבין היום, נכון? יותר גדול ממשה רבנו. זהו, בערך באותה שורה עם הקדוש ברוך הוא, בערך. אז הוא אמר, בלי בג"ץ, בית משפט עליון שלכם, ובלי בצלם, בלי השמאלנים שלכם, הפעילי כיבוש. זה אמר רבין, לא אני. נכון? אז עכשיו רבין הוא הקדוש. יאללה, לא משנה. בואו, אני חוזר למשפט. נכבד כל הכרעה של בג"ץ. ועכשיו הפואנטה. אבל את גורלנו אנו, תחרוץ המחאה. בנחישות והתמדה, בלי למצמץ, נמשיך עד הניצחון. כלומר, אומר אהוד ברק, תעשו מה שאתם רוצים שם בבית משפט עליון. אנחנו ממשיכים להפוך פה את המדינה עם המחאה. זה מה שהוא אומר. מה שיחריע בג"ץ, כל הכבוד, הכל בסדר. תחריעו ככה, תחריעו אחרת, את גורלנו של העם, אנחנו נקבע, הוא אומר, המחאה תקבע מה יהיה פה. הוא בעצם מודיע לבג"ץ, כל הכבוד שאתם חושבים שאתם עליונים על העם, לכן הוא כתב עליון בגרשיים, אנחנו עליונים. וזה לא פליטת קולמוס, תכתוב את העליון הזה בגרשיים. בהתחלה הבוקר חשבתי שהוא פשוט מתקשה בעברית, והוא לא הבין מה הכוונה בעליון.
אין לו קשיים בעברית.
והוא כתב עליון בגרשיים, והסאבטקסט של זה, יכול להיות שזה מה שהייתה פליטת קולמוס, הוא שמי שעליון הם לא שופטים בכלל. הם עליון רק בגרשיים. אנחנו נחרוץ את גורלנו, מר שטראוכלר.
אגב, זו תפיסתו.
ברור.
זו תפיסת, טוב, תכף אני אגלה.
הוא אומר את זה בלי למצמץ. ועכשיו, על מה הם יוצאים לרחובות, ועל מה הם מתאבדים פה כבר 8 חודשים? על בג"ץ. אז אומר אהוד ברק אומר אתמול בעדינות, או לא בעדינות, פאק בגץ. בגץ לא מעניין אותי, אומר אהוד ברק בציוץ הזה. אני עושה מה שאני רוצה, ושבגץ יקפוץ לי 500 פעם. וזה אומר ראש המחאה. יש שקמה ברסלר, יש מה שנקרא דון קישוט ודולציניה. אז הוא דון קישוט, היא דולציניה, עם הצמד, הצמד המלכותי, והוא אומר, לא מעניין אותי בגץ. לא מעניין אותי בגץ, אנחנו נחליט מה יהיה פה. וגם זה עובר, לא מעניין אף אחד, איש לא אלמלא הפודקאסט הזה, והיום בבוקר דיברתי על זה גם תוכנית בוקר שלי, איש בישראל בכלל לא חושב לעלות על דעתו להגיד, אחי, זה מה שצייצת עכשיו?
כן.
אחרי שאתה מטריל אותנו פה 8 חודשים על הבגץ? אתה אומר, בגץ לא מעניין אותי? זהו.
מדהים.
זה כאילו מופעי צביעות ומופעי אובדן אינטגריטי ומופעי אובדן בושה, שאתה פשוט כל יום אתה מוצא אחד חדש, מדהים. יותר מדהים מקודמו. זה לא יאמן.
לפני החלק הבא, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, קודם כל, אנחנו כבכל פרק סופרים את הימים. אני רוצה להגיד לך שאברה מנגיסטו נמצא 3,293 לילות וימים. אנחנו למעשה ציינו מיד אחרי הפרק הקודם שלנו 9 שנים. 9 שנים שאברה נמצא טוב. בשבי.
ואגב, ביום אחרי שהוא היה, נפל 9 שנים בשבי, הייתי באולפן ערוץ 14 בערב, ושאלתי בחדר, בחדר איפור, את כולם, כולם אנשי חדשות, כולם אנשי אקטואליה, כולם זה. אתה יודע שהיום אווירה מנגיסטו 9 שנים בשבי, אף אחד לא ידע. אמרתי לו, שמעת איפשהו, באיזשהו מקום, הזכור לזה, אפילו שורה?
המקום היחיד, אני כתבתי על זה, והצינור שיתפו את זה, שזה דף מאוד מאוד חזק, והמון אנשים שיתפו את זה.
אבל גם, זה מתחיל ממך.
כן.
אז המקום היחיד שבו זה דובר, זה הפודקאסט שלנו, הפייסבוק שלך, בערוץ 14, אני פתחתי את השיחה ואמרתי, חברים, עם כל הכבוד, בגץ, שמגץ, רפורמה, שמפורמה, היום 9 שנים לנפילת אברה מנגיסטו בשבי, וכלב במדינה לא מתעניין במצבו. כלב לא מתעניין בו. 9 שנים האיש הזה בכלא. 9 שנים. אין לי מושג מה קורה לו, וזה לא מעניין אף אחד, ואמרתי לו, וזה קטם על כולנו כעיתונאים, וקטם על כולנו גם כערוץ שרוצה לקרוא ערוץ חדשות, שלא דיבר על זה מילה. מילה אחת לא הוזכר. וזה מזכיר לנו, ואז אמרתי את הנאום הרגיש על גזענות, וזה שזה הסיבה היחידה. אבל זה מדהים, שחוץ ממך וממני, אני מעריך שבתקשורת הישראלית לא היה אף אדם שדיבר על זה.
אני לא ראיתי כלום, אני לא ראיתי שום דבר. אולי היה, אולי היה ולא ראיתי, אבל אני לא ראיתי כלום. ובאמת הצינור ששיתפו את זה, אז העלה עוד קצת מודעות בציבור וכאלה, אבל לא ראיתי זה בתקשורת הממוסדת. אז זה אחד, אנחנו כמובן סופרים טעים. רציתי לך שהייתי השבוע בהשקה מאוד מרגשת, של חברה טובה שאני מאוד 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 אוהב, ששמה אבישג שר יישוב.
היא צלמת מדהימה.
היא צלמת...
היא צילמה אותי.
וואלה.
למקור ראשון, היה כתבה אצל רחלי מלך בודה לפני 6, 7, 8 שנים.
וואלה.
והיא צילמה אותי. אישה מוכשרת במיוחד.
אבישג מדהימה מדהימה, חברה, והיא שנים תחזקה פרויקט שקרא לו אוגה לשבת, ובכל יום שישי הייתה מקשרת את זה גם ל... לפרשת השבוע. היא הייתה, היא מכינה יופה עוגה, ושמה פרחים שבני בעלה, כפרה עליו, חבר יקר, שהוא גם צלם אגב, מוכשר בטירוף, היה מביא לפרחים, והיא מעצבת, כי יש לה עין מדהימה, באמת, עין חריגה, היא צילמה את התמונה של הילד שקד, שכולם מכירים, היא צילמה. הסעודה האחרונה של ביבי, כאילו שיושבים בזה, היא צילמה. יש לה תמונות שכל בית מכיר, פשוט לא יודע שזה היא. היא מצלמת גם לארץ וגם למקור ראשון, וגם לניו יורק טיימס, כאילו, all around, מוכשרת בטירוף. והיא עשתה השקה של הספר שהיא הוציאה, של אוגה לשבת. וזה לא ספר, זה ספר של מתכוני בישול, אבל היא מכניסה בתוך הדבר הזה, אפייה, מכניסה בתוך הדבר הזה גם הרבה מאוד טאץ', וזה משהו מיוחד, ספר מעוצב ענק כזה משמעותי, ורכשנו אותו, וממליץ לכל אחד, באמת, אז הייתה השקה מאוד מרגשת, אז אני מרים פה גם לאבישג באהבה אדירה, ורצינו לדבר קצת על, אתה יודע, על דברים שקרו השנה, ואני חושב ש יש כמה דברים, אתה כתבת ככה ש...
עשיתי רשימה, היא לא מחייבת,
אתה יודע מה, בוא נלך, אני לא, כאילו לא עברתי עליך, one by one, יש לי כמה נקודות אולי זה, אבל זה התממשק בסופו של עניין, זה מה שיפה בפודקאסט, אתם מבינים? מה שיפה בפודקאסט, זה ששי נתקע בפקק, והוא מגיע ב6:05, למרות שכבר עולה ב6.
לא, והיום גם אמרתי שנגיע מוקדם.
אבל אמרנו נגיע מוקדם.
יצאתי ב5:10, והגעתי על עם הלשון בחוץ בשש ושתי דקות.
כן, אז... אבל זה מה שיפה, אנחנו מתוכננים באופן מאוד מאוד חלקי.
נכון. אז הרשימה הזאת היא חופשית כזאת.
יאללה, בוא נרוץ עליה, בוא נזרוק. מה, אנחנו פה בשביל לא...
מה, אז אתה התחיל ואז אני אמשיך, ואז אני אמשיך, תחיל ואתה תמשיך. נעשה את זה בצורת נחש. מה הפתיע אותך השנה? זה יכול להיות איש, זה יכול להיות אירוע, זה יכול להיות תופעה, זה יכול להיות דבר שקרה. מה היה בעיניך הדבר המפתיע ביותר שאותך הפתיע השנה?
תראה, היו כמה דברים... אני חושב שהדבר שילווה אותנו בקוושנרי הזה הוא האירוע הפוליטי היחיד שמתקיים במדינת ישראל מאז שהממשלה הזו נבחרה. יש משהו אחד שהוא, על אף שאתה ואני חיים את האירוע הזה, ואנחנו, יש פה כן עוצמה מאוד מאוד אדירה, וזה אפילו עוצמה שעד כדי כך שהיא אפילו מפתיעה של קנייה לנרטיב. ויצא לי לאחרונה לשבת בכמה כמה שיחות שהחזירו אותי בין היתר גם לתקופת הקורונה, וגרמו לי קצת לחשוב, כי אנחנו זוכרים בתקופת הקורונה, אנשים שלא הסכימו להתחסן, הם היו אנשים מוקצים מרמת מיוס, זה אנשים שכאילו אמרת, אויב. ואני גם, כאילו, היו לי הפגנות של הזה מתחת לבית ותהלוכות וזה, אבל הם היו מוקצים מחמת מיאוס. כי אנחנו אמרנו, זה הדבר היחיד, ומכיוון שזה הדבר היחיד, האנשים האלה אסור להיכנס אפילו לשתות קפה באף מקום. ואני עכשיו לא עושה חזרה אחורה ואומר, טעינו לו, צדקנו לו, זה לא כך או אחר. אבל זה אירוע של התמסרות, ההתמסרות של התקשורת, מהרבה מאוד אינטרסים, ודיברנו עליהם, הכלכליים, והכסף שמושקע פה, והאג'נדה, והכוח, כן. והאידיאולוגיה, הרבה דברים שמי... אבל ההתמסרות של גם עולם התקשורת, גם מובילי דעה, גם משפיעים, הרבה מאוד שחקנים שבעצם נמצאים בתוך המשחק הזה, ש... אני מכבד מאוד את עמדתם, אני מכבד מאוד את דעתם, אבל יש לי בעיה עם פסקנות מוחלטת. אני מאוד משתדל, גם בעמדות והדעות שלי, לשאול את עצמי את השאלות, ולבדוק את עצמי כמה וכמה פעמים, ובטח להודות בטעות, ולהסתכל רגע שנייה אחת, להיכנס רגע לראש של הצד השני, ובאמת לנסות להפנים רגע את הדבר שלו. אחר כך אני אגיד אם אני מסכים או אני לא מסכים, אני אגיד את עמדתי, ואני לא אגיד אותה בצורה פסקנית בלתי מעוררת שאין בלתה. כי כל השכל נחת אצלי בין הכתפיים. ההתמסרות המלאה של 100% של שחקנים מאוד חשובים בתוך המשחק או מגרש המשחקים שאנחנו נמצאים בה, היא הפתיעה אותי במידה מסוימת. לא ההתמסרות, אלא ההתמסרות המלאה. ושם יש לי בעיה.
הישור קו המוחלט של מערכות שלמות ואנשים שלמים, כולל אנשים בעלי... אתה יודע, שיש לך המון הערכה לפועלם ולאישיותם.
והבעיה שלי בקצה...
התמסרות מוחלטת.
והבעיה שלי בהתמסרות מוחלטת היא שבנקודה הזאת, אז אתה אומר הכל קשר. כי אני נאבק, מה זה הגרוף? תתנגדו. תתנגדו למה? זה כבר לא משנה מה. אין המשך, זה תתנגדו, זה כבר לא משנה מה, ואז כל האמצעים קשרים. עכשיו אני יושב בשיח עם חבר, אח שלי, אבל אח. ולא משנה, הוא מצביע מרץ, והוא זה, אבל הוא משרת במילואים. והוא אומר לי, אחי, אני הפסקתי לשרת במילואים, לא רק זאת, אני מדבר עם אנשים שהפסיקו לשרת במילואים. עכשיו, אני אומר לו, אחי, כאילו, איפה אתה ואני? אנחנו מסכימים, כאילו, על זה, יש דברים שאתה לא משבש אותם. אני חושב שאני כבר במחאת הנכים אמרתי שאסור לחסום כבישים, אז אי אפשר להגיד לי עכשיו, אתה פתאום התעוררת. אני אמרתי מההתחלה, נתתם להם, נתתם לכולם. אסור לנכים לחסום כבישים. כל האמפתיה שבעולם, לא חוסמים אורכי תנועה ראשיים. אז אני נגד זה וזה, אבל שזה כבר אתה אומר לאנשים לא שרת בצהל, אז אני אומר, אתה מזלזל באינטליגנציה שלי, כי גם אני נגד דיקטטורה. אבל ברגע שזה מגיע לנקודה מסוימת, גם אני אתנגד. אז הוא אומר, לא, אתה לא מבין, כי אני מסתכל מה יקרה. אז בשם מה יקרה ואם יקרה, אתה כבר החלת את הכל עכשיו, קרה, בדיעבד. אני לא מדבר כבר על עילת הסבירות. ההתמסרות האבסולוטית לעניין, הפתיע אותי במידה מסוימת. אז אתה שואלתי מה הפתעה?
אז אני יכול להגיד שאני יש לי, אני ממש, ממש בהמשך שלך, הפתעת השלי הייתה, באמת הייתה, הפתעת השנה שלי הייתה באמת חציית כל הקווים האדומים. זה הדהים אותי. זה לא הפתיע אותי, זה הדהים אותי. אני באמת שלא האמנתי, לא האמנתי שילכו כאלה מרחקים כדי to make a point וכדי... ואתמול הייתה לי תובנה. זה היה בהפסקת פרסומות באיזה שידור, מישהו גם כן דיבר על זה ש... זה מדהים אישור הקו, זה מדהים, מדהים אישור הקו. דיברנו על האקדמיה. ואז פתאום זה עלה בי, אמרתי לו, תקשיב אחי, ה-state of mind היום במחנה השמאל הוא שקט יורים. יש מלחמה עכשיו. מלחמה. וכולם מתגייסים, ומי שמוציא מילה מהפה, צועקים לו שקט יורים, או שאומרים לו, אתה אויב, אתה משתף פעולה עם האויב. זה ממש מחנה שנמצא בתודעת מלחמה אמיתית, עמוקה, אם זה על הבית, אם זה על עתידו, אם זה על... לא משנה על מה, אבל הם במלחמה שהיא מלחמת חיים ומוות. אתה לא... אי אפשר להסביר התגייסות כזאת של אנשים, ואי אפשר להסביר תהומות שאנחנו נחשפים אליהם מול העיניים, שהשכל הישר נשבר מולם פשוט. כמו הסיפורים שקמה ברסלר, שאתה לא מאמין, שאתה לא מאמין, כי עכשיו יש מלחמה, ושקמה היא חיילת בחירה בצבא שלנו, אז מוכלים לה. זה כמו שלהבדיל אלפי מיליארדי הבדלות, שלא יגידו שאני משווה, אבל זה ברמת הדימוי. זה כמו שיש אנשים שאומרים, במלחמה מותר לבצע פשעי מלחמה, כי זה האויב. להבדיל מיליארד הבדלות. חס ושלום. לא אומר שהיא פושעת, ולא אומר שביצעה פשעי מלחמה, אבל זה הרציונל, כאילו, הפסיכולוגי של השמאל היום. אנחנו במלחמה, כולנו, ובמלחמה לחיים ולמוות, הכל קשר.
זה מתכתב.
ככה הם רואים את זה.
זה ההתמסרות הטוטלית.
וזה הדהים אותי.
כן. הדהים אותי. לא תיאמנו, ואנחנו באותה תובנה.
זה חוויה שערערה אותי, לא רק כדהימו, ערערה אותי ממש.
כן.
כי אתה אומר, בונה, יש פה אנשים שבאמת, שאתה חושב שהם...
ואז, רגע, ואז הוא יגיד לך, אולי אני צודק. אולי אני צודק.
אגב, גם אם אתה צודק, אתה יודע, כמו שיש הסתברות סטטיסטית שגם אני צודק, זה כבר סטטיסטיקה, כן? זה אפשרות היפותטית ששנינו צודקים. אוקיי, או שאחד, אתה צודק 99%, ולי יש אחוז אחד שאני צודק, הסיכוי הזה, רק על האחוז הזה, אתה תפרק את המדינה, יש אחוז אחד שאני צודק, 99% אתה צודק, אחוז אחד שאני צודק, אתה תפרק את המדינה עכשיו? כן, הוא יפרק את המדינה. ויש פה אנשים שמוכנים לפרק את המדינה, ואתה רואה אותם מפרקים את המדינה. אחי, מה שעשה תמיר פרדו, אני עדיין לא מצליח להירגע מזה, אחי.
על האפרטהייד.
אחי, ראש המוסד, היום הראיינתי את שיקלי, הוא אמר נכון, כל מצגת של ה-BDS בעשר שנים הבאות, העמוד הראשון יהיה ציטוט של תמיר פרדו, ראש המוסד. זה העמוד ראשון.
פה אנחנו עברנו הלאה, בחוץ לארץ, זה אירוע...
ברור.
ענק.
ענק. פאקינג ראש המוסד, ראש השירותים החשאיים של ישראל.
פרדו היה שבק או מוסד?
מוסד, מוסד. ראש השירותים החשאיים של ישראל אומר, אנחנו מדינת אפרטהייד, לא מדינת כיבוש, לא כובשת. אפרטהייד, זה לא גדעון לוי. זה לא גבי לסקי. זה לא עופר כסיף. זה פאקינג ראש המוסד. זה אינסטנציה עם סמכות. אתה יודע איזה מעמד יש לראש המוסד בעולם?
ברור.
אחי, זה, יש ראש ה-CIA, ראש ה-MI5, ואחרי זה ראש המוסד, ראש הקג"ב, שכחתי. הוא הרביעי בסדר, בחשיבות של המעמד בשירותי הביון בעולם. זה לא יאמן, והוא אומר דבר כזה. זה כאילו, זה פיגוע התאבדות בלב, בלגיטימיות של ישראל. זה הדהים אותי, בשביל המלחמה הזאת, כדי לנצח במלחמה על צביונה של ישראל. מדהים, טוב.
הלאה.
נושא אחר. מה יחזב אותך השנה, או מי יחזב אותך השנה?
תתחיל אתה, נלצה את הנחש.
אני מתלבט בין, יש לי כמה אכזבות. אני מתלבט בין האכזבה של איתמר בן גביר, שמאוד ציפיתי שיתבגר, האמנתי שהוא יתבגר לתפקיד, ממש האמנתי.
כן.
ממש
האמנתי. אני גם אפילו קיוויתי.
ממש, אני ממש הייתי אופטימי. כי הוא אדם עם שכל, הוא לא איזה טמבל. זה בחור שיש לו, יש לו שם, בין האוזניים, יש שם שכל.
כן.
והייתי בטוח שהוא יתבגר, הייתי בטוח שהוא ייכנס לדבר, יבין את גודל השעה, יבין את גודל האירוע, יבין את גודל המעמד, יבין את גודל האחריות, יבין שכמו שאריק שרון אמר, דברים שורים מכאן, לא רואים משם. ובסדר, עדיין יהיה איתמר בן גביר, אבל יהיה גם שר. ואני מאוד מאוד מוכזב מכל השמונה, תשעה חודשים האלה. אני אגיד לך מה אני עוד מוכזב, בקצרה. גם ממר נתניהו. אני מרגיש שהוא היה צריך, את הסחרור הזה היה יכול לעצור בין 5-10 פעמים, שנקלענו עליו עד עכשיו. בין 5-10 פעמים היו לו 5-10 הזדמנויות לעצור את הסחרור הזה, והוא לא עצר, והוא עדיין לא עוצר אותו. ואני עוד מוכזב גם מעצמי, על זה שבחודשים הראשונים של הרפורמה, תמכתי בנמרצות ולא הבנתי את הסחרחורת או הסחרחרה שהיא מכניסה את כולנו לתוכה. שלא זיהיתי, שאנחנו הופכים לאובססיביים לדבר הזה. אני אומר, אנחנו בתוך מחנה הימין. פשוט ננעלנו על הדבר הזה, התבייתנו עליו, והסתנו כל דבר הצידה, וזה הפך להיות כזה ראה וקדש, ולא מעניין שום דבר, רק הרפורמה, ואני מוכזב מעצמי, אני באיזשהו שלב פשוט התעוררתי, אמרתי, רגע, מה, אני... הזנחנו הכל, הזנחנו הכל. שום דבר לא מעניין. רק הרפורמה הזאת. כי נגררנו לתוך התודעה של המלחמה שהם ייצרו פה, של מלחמה על הבית, אז נלחמים על הבית, נלחמים על ישראל, ואנחנו נלחמים על הרפורמה. ואמרתי, בוא נה, זה מטורף. אז אני מוכזב מעצמי, שלא הבנתי את זה יותר מהר, שאנחנו עולים פה על מסלול מאוד מסוכן, ושלא בשלב יותר מהר. ואני אגיד לזכותי, שאני חושב שאני בין הקולות הראשונים בימין הישראלי, בתקשורת, שאמר את הדברים האלה, כמו שאני אומר עכשיו, בגלוי, ועכשיו אתה שומע יותר ויותר אנשים, גם מהמרכז של הימין, וגם מהימין היותר, יותר חזק, שאומרים, כן, הרפורמה הזאת כבר גמרנו יותר תועלת, יותר נזק מתועלת.
אתה זוכר שאפרופו אצל הראל, שנתתי את המונולוג על לכוון מסלול מחדש.
כן.
של בין צודק לחכם.
כן.
של לכוון את הדרך אחרת.
כן, כן.
וזה לא פוגע מצדקת הטיעון או הדרך.
נכון, נכון.
אבל אתה צריך להבין באיזושהי נקודה בעלות תועלת.
אנחנו ממש בשלב של מה שנקרא בקרת נזקים כבר. אנחנו באירוע של בקרת נזקים עכשיו בימין הישראלי, וצריכים להבין את זה, ומי שלא מבין את זה, ייפול על חרבו, והרפורמה היא החרב.
אז אני...
מה יחזב אותך השנה? מי יחזב אותך
השנה? אני אקח את זה, אני חושב ששמת פה כמה אכזבות, זה על הכיפק. אני אקח את זה אולי, זה מתחבר בעיניי למהלך החכם של השנה. אני חושב שהמהלך החכם של השנה מחזיק בו אהוד ברק.
מדהים. כי הוא איש השנה שלי.
יופי, אתה רואה מה זה?
מדהים.
זה ממש.
מדהים,
מדהים. אני חושב שהמהלך החכם של השנה, אני אומר אהוד ברק, אבל אני לא מתכוון רק לאהוד ברק, כי ברור לכל מי שצופה ומאזין פה, שזה לא אופרציה של אדם אחד.
ברור, ברור.
אבל...
אבל ברור שהוא המאסטר מיינד, זה ברור שהוא המוח בחורי האירוע הזה.
אני לא, לא, כאילו, לא נוטה לא לחשוב שיש פה עוד אנשים שהם פחות מוכרים בציבוריות הישראלית, אבל אין ספק שיש לו חשיבות מאוד גבוהה בעצם זה שהוא נמצא בחדר.
אין ספק.
ואני חושב ש... העובדה שאתה נמצא כרגע בנקודה, מה שאמרת עכשיו, שאתה אומר, חבר'ה, די, I had enough, זו נקודה שהוא ראה אותה בפתיחת התהליך שכל הציבור רק התחיל להבין איפה אנחנו הולכים, הוא ראה את הנולד לשם. עכשיו, אני מאוד מבקר את אהוד ברק, מכיוון שאני חושב שהוא אחד האנשים כרגע המסוכנים ביותר על הפרויקט הציוני, ככה אני חושב. ספק, אבל ממש, אני לא אומר ממש. את זה מזלזול בו, להפך, אני אומר זאת בהערכה כלפה.
לא ספק.
ולי יש עוד אהוד ברק, ואני מכיר את האיש. ואני יודע מה הדאונסייד ומה האפסייד. אני חושב שהוא גם איש השנה, והוא גם הביא עלינו את טעות השנה. כי המהלך הזה שהוא טבע פה, ואני אומר שוב, אני אומר, אתה יודע, קבוצת, נקרא לזה, קבוצת אהוד ברק לצורך העניין, הוא טבע פה מהלך שההשלכות שלו הן השלכות לא פשוטות. אני אגב, מאוד, שוב, אתה יודע מה עמדתי, אני מאוד אופטימי, כן. ואני חושב שהאירוע הזה הוא לא רק מהמקום האמוני, גם מהמקום הפרגמטי, הוא בסוף אירוע הכרחי. ואם הוא לא היה קורה עכשיו, הוא היה קורה יותר מוכר, וכנראה יותר גרוע וכן הלאה. אבל דיין, הוא עשה פה סקוויז, הוא עשה פה תהליך של, 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 של אסקלטיבי מאוד 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 דרמטי. אני אומר שוב פעם, אני לא אומר שהוא עוד ברק עשה הכל, אבל אני אומר את זה לטובת העניין. שהוא גם מהלך השנה, והוא גם טעות השנה. הוא מהלך השנה כי הוא הביא את זה לנקודה שבה מנקודת מיעוט ולא מנקודת שליטה, וכשהוא באופוזיציה או עמדתו, והוא לא בשלטון, הוא הצליח לקפל את השלטון. אבל זו גם טעות השנה, כי יש איזשהו משהו שהוא טבוע באותו אזור חיוג, מחנה ברק והוא והקבוצה הזאת, וזה האוברקילינג. וגם מה שאתה הקראת פה קודם הציוץ, זה מראה לך לאן הוא הולך. עכשיו תראה, כשאתה עושה איזה גג, זה יכול להיות מאוד מגניב פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, כבר זה לא מגניב. עכשיו, כשאתה מושך את השנייה רגע, עושה את הזום אאוט, אז המהלכים האלה, הם מאוד מגניבים בקרב קהל מסוים, ובאיזושהי נקודה זה מתהפך עליך. עכשיו, זה לא יתהפך על אהוד ברק, זה יתהפך על, על האנשים שהולכים אחריו. עכשיו, המחנה של אנשים שנמצאים במחאה, הוא מושתת על הרבה מאוד אנשים שהם אידיאולוגיים, הם ישראלים טובים, הם כמוני כמוך, זה הרוב המכריע של האנשים. אין עוררין על זה. אבל יש שם קבוצה של אנשים שנמשכת אחרי אותה אידיאולוגיה, שיושבים מאחוריהם גם אידיאולוגיה של כיבוש מכיבוש, וגם אידיאולוגיה של הממשלה הזאת לא לגיטימית, ועוד כל מיני דברים שגם תוך כדי תנועה התקבצו סביב העניין. אני תמיד הולך לצדק ליד, שהיה במחאות בבלפור, צדק ליד. כאילו, אתה יודע, זה כל מיני דברים שהם לא קשורים, אבל הם כן קשורים, כי הם האירוע. וזה אירוע מאוד מסוכן. עכשיו, תראה, כשאתה משחק באש, אז אתה יכול גם לקבל את הקביעה. והם משחקים באש. משחקים באש כבר הרבה זמן,
ומשחקים... אבל קביעה ממי? התקשורת איתם.
זה לא קביעה, זה לא אירוע שאתה אומר שחור לבן, מאיפה זה יבוא הפצצה. הקביעה, יכול להיות שכולנו נקבל את הקביעה. אבל האות הקין במרכאות תהיה על אותם אנשים שהאינטרס שלהם הוא לא האינטרס של אותם מוחים אידיאולוגיים כמוך כמוני, שמוחים כי הם ארצי שינתה את פניה, כן, החרדים, הדמוגרפיה, whatever, לא משנה.
הם באמת חרדים, הם באמת
לא משנה,
חרדים.
אני אמפתי לכאב שלהם, אמיתי, לא בסטלבט, אמיתי.
מסכים.
אני לא מדבר עליהם. אני מדבר על מאסטר מיינדס, שיצרו את מהלך השנה הזאת, ויצרו גם את טעות השנה. אז זה מבחינתי יושב כבר על שתי הקטגוריות, גם מהלך השנה וגם טעות השנה.
אז
ואגב, מאיפה הם יקבלו את הקפה, זה גם אירוע קרמטי בעיניי.
אז זה בעזרת השם, מכיוון שאנחנו שנינו, שנינו אנשים מאמינים, אני בוטח בהשם, הוא יותר יצירתי ממה שאנחנו מסוגלים להיות בכל כוחנו.
אני, לפעמים צצו פתרונות תוך כדי תנועה שאני לא חשבתי עליהם בתחילת התהליך.
אז זה בהמשך השיחה, איש השנה אהוד ברק, ונגיד לך, אני רואה את הקרב בין, את האירוע הזה כולו בכלל, ממבט יותר מרוחק אפילו.
אידאות.
אני רואה את האירוע הזה כסיפור דוד ושאול בין ברק לנתניהו. כתבתי על זה, קדשתי לזה פעם איזה...
דיברנו על זה פה לא מעט, שזה מרתק.
אני באמת מאמין מעומק הלב שאהוד ברק, המניע העמוק ביותר, הפסיכולוגי שמניע אותו, זה הדרייב האמיתי, שאתה אומר מה המוטיבציה העמוקה, זה הרצון להכניע את נתניהו בקרב ההיסטורי, בגלל שנתניהו גנב לו את מקומו בהיסטוריה. ברק באמת מאמין שהוא היה אמור להיות ראש ממשלה פה 15 שנה, ולהיות ניסה על כפיים, ולשנות פה את ישראל, ולהוביל אותה אל עבר אתגרים, ולעבר אופקים לאומיים היסטוריים. הוא באמת מאמין מזה, והעובדה שפאקינג נתניהו עשה את זה, כי הוא פשוט פוליטיקאי בשמונה רמות מעליו, והוא פשוט גם יודע להוביל ציבור ולהוליך ציבור פי מאה יותר טוב מאהוד ברק, שאין לו את זה, אין לו את זה, הוא לא יודע, אין לו את זה, אין לו את זה. ואהוד ברק פשוט לא מצליח להירגע מאז, ואני חושב שכל ההתנהגות שלו, כבר כמה שנים מאז שנפרדו כשהם היו שר ביטחון וראש ממשלה, זה על רקע הרצון שלו לסגור את החשבון האישי שלו עם נתניהו. ואני אגיד לך ככה, בקרב ההיסטורי של השחמט שהם מנהלים ביניהם, נתניהו היה, כבר עשה שח לאהוד, כמעט עשה לו שחמט. ואהוד ברק בשנה האחרונה, אני מרגיש, הפך קצת את הלוח. הפך קצת את הלוח. בקרב ההיסטורי ביניהם. כי, אני מעריך שהחזון של ברק הוא נפילת הממשלה, סוף דרכו הפוליטית של נתניהו, ולכינוח אולי גם הרשעה בבית משפט. זה מה שרוצה אהוד ברק.
כל מילה.
ואני חושב שאם הוא ישיג את מבוקשו, ולדעתי הוא יותר קרוב מאי פעם להשיג את מבוקשו, שהממשלה תיפול, שדרכו על פוליטי של נתניהו תסתיים, ואולי גם יקבל איזה הרשעה מבית משפט, או איזה הסדר מביש כזה שיבזה אותו, וימחק את מורשתו כמושחת, והשמאל ינציח אותו כמושחת ורקוב עד יום מותו, אהוד ברק יוכל, באמת שיהיה בריא את ברק, לחיית 120, להסף אל אבותיו בשקט. כי את הקרב ההיסטורי הזה הוא סגר. ונתניהו, אגב, האכזבה שלי, אני המום, והוא ממולכד לסיטואציה פוליטית מאוד קשה, ממולכד לסיטואציה לאומית מאוד קשה, ממולכד לסיטואציה אישית ומשפטית מאוד קשה, הכל ידוע. אבל בשחמט הזה השנה, אהוד ברק, הפך את השולחן על נתניהו.
אני מאוד מתחבר לדברים שלך, אני חושב שהמוטיבציה של אנשים, הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אבל מה?
מה באמת מניע? זה מה שמניע, אישי, הכל אישי, הכל אישי, הכל אישי.
יש לנו ממש עוד כמה דקות אחרונות.
בוא נעשה,
רגע, מי? יש לך סיבה, אמרת, רגע, כן, דבר?
מה, המהלך החכם של השנה, שנינו מסכימים עליו. מה הייתה טעות השנה? אתה אומר שזה גם טעות השנה. אוקיי,
כן,
טעות
כן,
השנה.
כן.
בעיניי טעות השנה היא המינוי של אלון חזן, סתם, לא, 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 אני אגיד
לך משהו. באים אליו הרבה בטענות, אבל אני אגיד
לך משהו על חזן. א', הוא גבר.
מה זה גבר? תקשיב, הוא לא גבר, הוא נשמה.
הוא באמת,
אני נתקלתי בזה בחיי, מול עיניי, וראיתי
את זה. אני אומר לך לזכותו, את האיש, אני באמת, אני רוצה שיצליח לו, אני בעדו. יש דמויות בספורט שאתה פחות באדם, אוקיי, נאמר את זה בעדינות. אבל הוא, אני בעדו, אני רוצה שיצליח לו. אני רוצה שיצליח לו, הוא אחלה בן אדם.
מסכים.
וליבו מונח במקום הנכון, והוא באמת, והוא מנץ', והוא... אבל אני מצטער, אני חושב שהוא לא מאמן הנכון לישראל בעת הזו, לדור הזה. ויכול להיות שאני טועה, ואם יעלה ליורו, כולנו נסתום את הפה, אבל אני מאוד מקווה שהוא יסתום לי את הפה ושאני יגיד מה שאני אוהב לומר, טעיתי, אני מתנצל. אני באמת אוהב להתנצל, כי זה מזכך להתנצל. אבל אני חושב שלדור הזה, בעת הזו, היה נדרש איש כדורגל אחר.
אבל אני אגיד לך מה?
אני מכבד את חזן ורוצה שנורא שהוא יצליח.
באירוע הזה זה מאוד פשוט, זה מבחן התוצאה.
אמת.
יצליח או ייכשל. זה מבחן התוצאה, ואני נותן לו את כל הקרדיט לאורך הדרך, ואני אגיד לך יותר מזה, אני פגשתי אותו בקטר, כשהייתי במשלחת עם הגשמת חלום, המדהימים באמת, 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 והיה לי איתו קטע, שהוא היה שם, אני לא אספר את כל הסיפור, כי זה לפעם אחרת, כי באמת סיפור מרגש, והיה שם עוד אדם, לא חשוב שמות, בסדר? ואז אמרתי לו, אולי תבוא מחר, סתם, איכשהו התגלגלתי אליו, הוא היה שם, הוא היה פרשן. ואז אמרתי, איך אני יכול לשמח את הילדים להרים? אמרתי שאלון חזן אולי יבוא, אמרתי לו, מה אתה אומר, אלון, מחר יש מצב שאתה תבוא בבוקר לפני שאנחנו יוצאים, לפני שזה? הוא אומר, בטח, ואז אמרתי, תשמע, אבל אני רוצה להגיד לך, יש שם עוד בן אדם, לא משנה, מעולם הספורט, אני רק רוצה לוודא שזה בסדר מבחינתך, כי תדע שגם הוא שם. אתה יודע, אני מכיר אנשים, אני לא מכיר אותו, אני רוצה להיות שקוף. הוא אמר לי, תגיד, אתה, זה נראה לך סביר? אני, א', אין לי שום דבר עם אותו בן אדם, אבל גם אם היה, אני בא לשמח את הילדים.
ברור.
התייצב כמו שעון, היה איתם, נשאר איתם, התרגשו, הלך איתם.
אני בעדו, אני בעדו.
איזה נשמה, אני ראיתי איך הוא התנהג ברגישות.
אני בעד האיש.
ובאותו רגע מבחינתי הוא קנה אותי.
אני בעד האיש.
ולא הכרתי אותו, לא היה לי שנייה איתו לפני.
אני בעד האיש.
ואז אני אומר, כשנבחרת של גבי קניקובסקי, שמבקיע, ואומרים לך, אין אגו, אין זה, זה, אני יודע שזה בן אדם שהלב שלו במקום הנכון. ומבחן התוצאה, ולכן אני אתן לו את כל הקרדיט. יש לנו, אוקיי, רגע השנה בספורט הישראלי, יש לנו גם איזה סעיף כזה, אני אגיד לך מה, מבחינתי,
אחד, כי זו הייתה שנה, כנראה הכי טובה בתולדות הספורט הישראלי, במצטבר. במצטבר של ההישגים, כנראה...
בונה, מיקי זוהר, כנראה, איזה קרמה הוא הביא למשרד הזה.
כנראה השנה הכי גדולה בתולדות הספורט הישראלי, במקבץ של ההישגים.
כן.
רק מהחודש האחרון, מדליית זהב של ההתעמלות אמנותית, פעמיים, לא יאמן, ספורט אולימפי, מדליית זהב.
כן.
מדליית כסף במראטון, בספורט אולימפי, באליפות העולם באתלטיקה, רק מהחודש האחרון.
כן.
מקום גמר אולימפי בשחייה, מטורף. ואני לא מדבר על שכחנו עוד דברים. וגרנד פרי בג'ודו, מדליית זהב, ואליפות עולם אין ספור, וכמובן הכדורגל, on top of it.
אני אגיד לך
מה. הכדורסל שהגיעו לגמר, מטורף. מטורף.
אני אגיד לך מה רגע השנה בשבילי. זה היה שתיים ומשהו בלילה. אני הייתי באלרום אצל חברים אהובים שלנו, ונבחרת ישראל הצעירה שיחקה נגד יפן. ולא זוכר מי זה היה, קיבל כרטיס אדום.
איזה קטע.
ומה קורה בסיטואציה הזאת? ב-100% מהמקרים, לפחות מאז שאני מתהלך פה בינינו, היה 1-0 ליפנים.
התפרקות של הנבחרת.
תם הטקס. עכשיו בוא נבין. 70 דקות של המשחק, היפנים יותר טובים, זה משחק של 3-0 ליפן, אבל היה רק 1-0, וקיבלנו כרטיס אדום, שחקן שנכנס לפני כמה דקות, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. זה רגע השנה שלי, אתה יודע למה? כי המשחק הזה הסתיים ב-2-1 לישראל נגד יפן, ומאותה דקה, לא היה כדור שלא היינו ראשונים אליו, ניצחנו בצדק, ממש בדקות האחרונות, וזה... משהו קרה שם. ומה שקרה שם, זה כמובן לא הדקה ה-70, אבל זה משהו שהוא בעיניי, יש לו קונטקסט רחב יותר. וזה הרגע שבו שחקן כדורגל ישראלי, שזה נכון גם למתעמל ישראלי ולכדורסלן ישראלי ושחיינית ישראלית, וזה מאפיין את הדור הזה שכל הזמן מטנפים עליו, ולא ניכנס, לא נספיק לאירוע המזעזע שהיה השבוע שם במכות שהקו את אותו ילד.
לא, לא, זה...
אבל לוקחים את זה והופכים את זה לדור, אבל זה לא נכון. זה הדור הזה. וזה הרגע של השנה, אתה יודע מה זה? ראיתי ספורטאי וקבוצת ספורטאים ישראלים שמשחקת בלי פחיתות כבוד. לא משחקים בשביל לגמור את האירוע, משחקים בלי רגשי נחיתות. אנחנו יותר טובים. וזה הדור הזה. ובשבילי זה הרגע השנה בספורט הישראלי. רגע איזוטרי, שולי, היו רגעים יותר גדולים. אבל ברגע הזה, כמובן זה סוף המשחק, אבל הרגע הזה שבו קיבלנו סתירה לפנים ואמרנו, הלו, 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 אנחנו לא מתבטלים פה. אנחנו לא פחות טובים, לא רק זאת, אנחנו יותר טובים. וכשאני רואה את הקבוצה הזאת, ששם ערבים ויהודים ובדואים, והכל ביחד, בדור הזה, כמקשה אחת, מנצחים ומביאים את ההישג, זה לא בגלל הכישרון, זה בגלל הגישה. ואני ראיתי שינוי בגישה, וזה מבחינתי הרגע של השנה, השינוי בגישה. ואני יודע, אני יודע שזה מה שיביא אותנו להישגים הכי גדולים. אני ראיתי אתמול, אתה יודע כמה ילדים היו במשחק אתמול בבלומפילד? אני בתור ילד לא זוכר כל כך הרבה ילדים במשחק. האצטדיון היה מפוצץ 30,000 איש. מלא ילדים, מלא, מלא, מלא. אני אומר, הם הולכים לראות מה שאתה ואני לא ראינו.
והם הלכו גם... הם הלכו גם...
והאתוס נבנה שם.
הם הלכו להירשם, כמו עברי כפר עליו, לחוגי כדורגל,
נכון.
ולקבוצות.
ויאמינו!
ומהם יצמחו גם השחקנים הבאים והגאונים הבאים.
כי זה גישה. ואני ראיתי גישה ברגע הזה באלרום, בשתיים בלילה, בקטע עם היפנים, ראיתי את הגישה. וזה הדהים אותי. וזה רגע השנה שלי בספורט. כי מאותו רגע, ראית עם נבחרות ישראל משחקות, גם ברומניה שבוע שעבר הבוגרים, שחקן ישראלי מקבל פס בהגנה, אתה מקבל פרנועות ופרפורים בלב, כי עוד שנייה הוא מאבד אותו. עוברים שחקן, מוסר פס, משנה משחק, לא בועטים את הכדור לקיבינימט. גישה.
וגם אחרי הגול שגלזר חטף, גול שיכול לשבור נבחרת.
לא נשברו.
לא נשברו.
והגול אתמול, דקה 93, שהכל היה שם, הכל התחבר, משחקים אחרים, שנים קודמות, כן. אתה היית, אתה מקבל את הגול הזה
ברור,
בדקה 90.
ברור, ברור. אתה עולה 10 שחקנים וחוטף אותה למתפרצת. ברור, ברור, ברור.
לא קרה.
ברור. מדהים. אין מה לומר. תקשיב, אני חייב להגיד לך, אני, יש לי יחסים, מה אני אגיד לך, לא משהו עם הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. אני מרגיש שיש שם, קודם כל רמת הליגה בעיניי לא מספיק טובה. בית הנבחרות של העשר שנים האחרונות היו בעיניי, כל נבחרת הייתה יותר מדקית מהשנייה, למרות שיש שם כמה שחקנים שחיבבתי אותם. והשנה הזאת מבחינתי, זה שנה שבה חזרתי לאהוב את הכדורגל הישראלי. באמת, ובגלל הצעירים. בגלל הצעירים, חזרתי גם לאות הנבחרת.
כן.
חזרתי גם לאות הנבחרת, בגלל הצעירים. והיה רגע אחד של... כאילו, הכרתי את השמות, אבל לא צופים משחקי כדורגל ישראלים, אז אני רק... אני עוקב את הקצירים וזה, אני לא באמת עוקב, אני לא... אין לי...
כן,
אתה יודע.
כן.
והיה רגע במשחק... של ישראל, לא זוכר מי זה, יסלח לי השם, משחק ההפלה למונדיאליטו, שאוסקר גלוך מקבל כדור ב-16, עובר שחקן פשוט ככה, עם פשוט במין...
נכון.
כאילו שהוא עציץ.
כן.
ונותן כזה חצי פלש כזה עם הרגל.
פליק.
ואמרתי, זה גאון כדורגל. יש פה בישראל גאון כדורגל. זה מהלך...
של גאון.
שכל מי שאוהב כדורגל אומר, זה גאון כדורגל.
כן.
זה כאילו, אמר פעם שלום תקווה, דבר יפה.
שהוא באמת היה גאון כדורגל, אגב.
אגב שלום תקווה, גאון כדורגל, באמת, אורגינל.
נכון, גאון כדורגל.
הוא אמר, אתה רואה בטלוויזיה את מרדונה, אתה אומר, זה כל כך קל. ואז אתה יורד למגרש, ואתה רוצה לעשות, ואתה אומר, זה לא קל בעצם.
כן.
אז ככה, אוסקר גלוך, זה נראה כל כך קל, שאתה רואה את הדברים, גם הגול שנתן ברומניה. זה נראה קל. בשמאל
בכלל.
כן, זה נראה קל, גם אתמול. זה נראה קל. אבל כאילו הרגע הזה, שבו אתה אומר, בונה, פקקת המדינה שלנו, אני אומר לך, מאז אלי אוחנה, אני אומר לך, אפילו יותר מבניון, הרגע הזה פשוט מילא אותי, התפעמתי, התפעמתי מהילד הזה. וזה ילד בן 19, אני בחור בן 52, ראיתי כמה שחקנים בחיים, ראיתי כמה אירועי כדורגל. אבל פשוט, הלב שלי, פשוט, בלבחה, היה לי פרפרים בלב. כן. אמרתי, מה זה?
כן, מרגש.
גדל פה הדבר הזה, פה אצלנו הדבר הזה.
כן.
שזה דבר שאם הוא היה גדל בברזיל, זה היה, הוא היה נמכר ב-80 מיליון דולר לברצלונה. אז הוא יגיע בסוף לאיזה ברצלונה, או סיטי, או ריאל, או...
לא, הוא גאון.
הוא יגיע.
מכונן.
בעזרת השם יהיה בריא ולא יהיה לו פציעות, הוא יגיע לקבוצה מהטופ 5 בעולם. זה ברור.
מנור ואוסקר ביחד בקישור, חוץ מקבוצות שהן טופ 10 בעולם,
ממש, ממש.
כל קבוצה שאתה מגיע אליה, בבעיה.
אין,
בבעיה.
ברמת האיכות.
מנור סולומון מחליט שהוא עובר שחקן, הוא עובר אותו.
כן.
לא משנה בכלל מי הבלם.
מדהים, מדהים, מדהים.
ליגה אנגלית ראשונה, השחקנים הכי נוקשים בעולם,
מדהים,
עובר
מדהים,
אותו.
מדהים.
אין דרך.
מדהים.
אז בגלל זה אני אומר, זה כבר לא רק הכישרון, כי היו לך נבחרות בכישרון. זאת הגישה. ואתה רואה את זה בכדורגל ובכדורסל ובכל ספורט אחר. זה דור שגדל עם גישה אחרת. וזה האירוע, ולכן זה הרגע.
ותקשיב, דניאל פרץ, בפאקינג ביירן מינכן.
אתה מבין, אבל מה קרה?
ביירן מינכן בוחרת בו להיות שוער העתיד שלה.
אגב, גם לעצור פנדל זה גישה. זה גישה.
והוא עוצר פנדל אחרי פנדל אחרי פנדל אחרי פנדל.
אז אתה אומר, משהו קורה פעם אחת, אני אומר, אוקיי, מקרי. להגיע לשלושה טורנירים ולהיות על סף עלייה לטורניר השני בחשיבותו בעולם, זה לא מקרה.
ביירן מינכן שיחקו בה שלושה מהשוערים הגדולים בהיסטוריה.
אני מסכים.
ספ מאייר, אוליבר קאן ומנואל נויר. כשהיא בוחרת שחקן בן 20 ואומרת, אתה נכנס לאחד המועדונים המפוארים בעולם בתולדות השוערות.
ובוא נבין, יש להם את האקדמיה כנראה הכי טובה
הכי
בעולם.
הכי טובה בעולם.
כן.
ואותך אנחנו מייעדים להיות המחליף של מנואל נויר, ואומרים לו, אתה עכשיו תחנוך את הילד שנתיים עד שהוא יהיה קשיר. אתה מבין איזה זריקת, אתה מבין איזה אמון זה בכישרון של הילד הזה?
מה זה אומר לכל שוער במדינת ישראל? שירו אותו בביירן, בעזרת השם, או לא משנה איפה, אנשים ירצו להיות שוערים, הרי זה ככה. ובגלל זה אני אומר, זה גישה, זה דור פורץ דרך. זה דור פורץ דרך, ואני אומר את זה בכל מקום, כי אני פוגש אותם, גם משמיצים אותם, אנחנו רואים דברים גם מזעזעים, כי יש פה יותר ילדים, מה לעשות? דברים שלא קרו בעבר, כי יש גם השפעות גלובליות, אנחנו לא חלק ממשפחת העמים. אבל הגישה, וזה הדבר היפה. אוקיי, יש לך עוד איזה משהו אחרון שאתה רוצה לזרוק לנו פה?
אמרנו סיבה להיות אופטימי. סיבה להיות אופטימי לשנה הבאה.
אז הסיבה להיות, אתה רוצה להתחיל?
תתחיל אתה. סיבה... אתה אופטימי בינינו. אני הייתי סקפטי באירופה עוד.
עוד בפולניה.
הייתי
תשמע, תראה, אני, האופטימיות זה ש... אתה יודע, אני מדבר את העניין הזה של, במי שעוקב פה יודע, של להיות עם חופשי בארצנו. באופטימיות שאני, שנסוחה בי בעניין הזה, זה שאני מסתכל על כל האירועים שקורים פה כרגע, ואני סופר אופטימי מהם, כי תראה, כשאתה בא לקמפיין, כשאתה עושה קמפיין, ואני מרצה על זה, שהדבר המסוכן ביותר מבחינתך, הכי מסוכן, יותר מכל דבר, ואני שואל את זה תמיד בהרצאות, במנכלים, מנהלים, סטודנטים, מה שאתה רוצה, כשאני מדבר על קמפיין, אני אומר, מי האויב הכי גדול של הקמפיינר? והאויב הכי גדול, זה האדישות. עכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על ישראל של 2023, מה שאתה רוצה, אדישות אין פה. עכשיו אמרו עלינו שאנחנו אדישים, יפים, כל מיני דברים, אני חושב ש... העוררות, ההתעוררות, whatever the reason is, העוררות וההתעוררות הזאת, היא נוסחת בי הרבה מאוד אופטימיות, מכיוון שהתהליכים שאנחנו רואים פה, הם תהליכים הכרחיים בחברה חפצת חיים, שעברה הרבה מאוד דברים, ולא התעסקה עם מהות, ועכשיו היא מתעסקת עם מהות. אמרתי אצל אמנון לוי אתמול, אמר אחד הפאנליסטים שאמר, שאני, כאילו, דיונים של כיתה ד' בחלק מהדברים, ואז אמרו, אני המשפטנית, וזה, דיברה המשפטנית. אמרתי, הדיון הוא לא על משפטנים. הדיון צריך להיות עכשיו על כיתה ד'. Back to basic. וזה שאנחנו מעררים על תפיסות שהשתרשו פה, זה דיון ברור סופר קריטי לעתיד של מדינת ישראל. לא, אני לא מתעסק עכשיו בעילת הסבירות, אני מסתכל עכשיו על המהות, ובמהות זה תהליך שאני יוצא ממנו סופר אופטימי לשנה הבאה. ואני חושב שיש עוד דברים שרעים עוד לפנינו, אבל הטוב עוד לפנינו, ואני משוכנע בזה, כי אני רואה את הגישה, אני רואה שאנשים לא אדישים, ולאט לאט אנחנו גם נבודד את המשתנים הנגטיביים, וזה תהליך. אז אני מאוד אופטימי מהתהליך. ואנשים מפחדים מתהליך, אנשים מפחדים פה מסבלנות, אנשים רוצים הכל כאן ועכשיו, יש דברים שלוקחים זמן, אנחנו לקראת עשור לפחות של תהליך מאוד מורכב, אבל עצם התנעתו היא בעיניי סיבה אדירה לאופטימיות למקום שאני רוצה לגדל פה את הילדים שלי.
אני אצטרף אליך ואני אגיד את זה אחרת. אם נעבור את האירוע הזה, ובעזרת השם נעבור אותו, ונצליח לא להתפרק כמדינה, וכחברה, וכעם, נצא ממנו חזקים בהרבה. אם נצליח את הדבר הזה, באמת ברור פנימי עמוק מאוד שאנחנו עושים פה עם עצמנו. המון המון, מבררים פה דברים מאוד כואבים, מאוד כואבים, ויוצאים צדדים מאוד מכוערים מכולנו. מכל אחד בו במדינה יוצא משהו מכוער בבירור הזה. אבל אם נעבור את הבירור הזה ונצליח להישאר פה חברה, נצליח להישאר פה עם ומדינה, אנחנו נוכל לקפוץ הקפיצה האמיתית של העם, של המקום הזה. כי נוכל באמת לצעוד. ברגע שנברר את שאלות היסוד ונכריע מה אנחנו באמת סוף סוף נגדיר את עצמנו לעומק, כי ברחנו מהשאלות האלה לאורך ההיסטוריה.
אבל
ברחנו.
זה תהליך הבירור שקורה
נכון,
פה.
נכון, נכון.
אנחנו בתחילתו, הוא נכון. לא ייראה ככה 10 שנים.
נכון. אם נצא מזה, והמחיר שיגבה מאיתנו לא יהיה פירוק החברה, ופירוק המדינה, וחס ושלום, אולי איזה האויב יגבים מאיתנו מחיר של, בגלל שלא נהיה מוכנים או מגובשים מספיק, או מלוכדים מספיק, יהיה מחיר כבד מדי. אם נעבור את האירוע הזה, נצא ממנו מדינה, יש שנקרא ישראל 2.0. נוכל לעבור לשלב הבא, באבולוציה שלנו.
אין לי ספק שזה יקרה. האויב לא יכול לתפוס אותך לא מוכן ברמה החברתית, כי אתה ואני מכירים את החברה הישראלית.
אני כבר לא מכיר. אחרי השנה הזאת אני כבר לא יודע. אני כבר לא יודע, אחי.
יש דברים שאתה מכיר מצוין, והם דברים, הם אלמנטים כמעט אבוריג'ינליים בחברה הישראלית, שמשווים על דברים מאוד מאוד עמוקים, והם מכסים 98% מהאוכלוסייה. ובסוף, כשאנחנו נדחקים לפינה, וחלילה אם תהיה מלחמה, אז התוצאות הביטחוניות שלהם יהיו לא פשוטות, אבל התוצאות החברתיות שלהם, אין לי ספק איך אנשים יתנהלו פה. אין לי ספק איך יתנהלו פה.
אני נוטה להסכים ולהאמין איתך, למרות שהשנה הזאת, כמו שאמרתי, הרבה הנחות יסוד שלי
בסדר,
היא בחנה
נכון,
מחדש.
זה בסדר, זה גם בסדר, אני בעד לבחון הנחות יסוד, אבל זה, יש גם דברים שהם איזה. יפה, שייקה.
שנה טובה.
נאחל לכל אחת ואחד.
אחד ואחד ממאזינותינו וצופינו וצופותינו. ותודה לכם שאתם איתנו. היה לנו תקופה שפחות היינו זמינים, אבל נכנסנו לעניין, חזרנו אליכם.
בשנה הבאה הולכים לחגוג פה את חגיגות המאה.
בעזרת השם. ויש לנו אין ספור צופים ומאזינים. לא אין ספור, אבל עשרות
רבים
אלפים
וטובים.
רבים של צופים ומאזינים, קשובים. ספר לך סיפור.
תן לי בקטנה, כי אני חייב לרוץ אחרת שלי לבייביסיטר.
אני הולך אני בחמישי שעבר, ערוץ 14, בערב, נכנס לבניין. וזה מישהו בחנייה, צופר לי. לבושתי לא זיהיתי. והוא פותח את החלון, ומתנגן הרדיו, הוא אומר לי, אתה שומע? אני אומר, לא, לא. הוא אומר, תתקרב. והוא מאזין לפוד.
מצחיק!
אומר לי, אתה שומע? האזין לפוד.
מצחיק, יפה ומקסים ומרגש, כי באמת קורה פה משהו. באמת, באמת, לא בצחוק, באמת. אני גם מקבל המון המון פידבקים, אז כל הכבוד לכן ולכן.
וזה מגיע, הוא עושה לו כנפיים, הוא עושה לו זה, וזה מגיע לאנשים, ואנחנו גם בפודקאסט, וגם בגוגל פודקאסט, וגם בספוטיפיי, וגם
בישראל היום כמובן,
וביוטיוב שלי ושל שיחת רקע, ותודה לכם על השנה הזאת.
כן. תודה לך, כפרה עליך.
שנה טובה לך, אחי, אוהב אותך מאוד.
כפרה עליך.
ובעזרת השם, נפגש פה בתשפה גם, לציין את סוף תשפד.
בהחלט.
אגב, תשפד זה תשופד, לא, דברים...
יש עוד כמה.
יש עוד כמה.
יש עוד כמה. אני אתן לך אותם שנה הבאה.
יש לי כמה, אני אשמור לך. אני
אשמור לך לך.
הם לא לשידור, הם לא לשידור. הם לא לשידור.
אבל תשמע,
כיף. ראיתי שלקחת את העובדים במשרד למסעדה יפה וזה, הרמת כוס, כל הכבוד, יפה. יפה, מאוד יפה. וגם אהבתי מאוד איך שישבת. כי גם אותך וגם את אסף השותף שלך לניאדו ראיתי, וישבתם עם עובדים כאילו לא היה שם כאילו ראש השולחן, יושב ראש המועצה וסגנו.
אני מקפיד תמיד להגיד שמישהו בא, הוא עובד אצלך, לא עובד איתי.
כן, לא, זה היה מקסים, זה היה מקסים לראות את זה.
הוא לא עובד אצלי, הוא עובד איתי, וזה לא ניואנס, זה אמיתי.
זה היה תמונה יפה, שבת אחים כזה, אני עוקב הרי אחרי העמוד של שטראוכלר לניאדו, לניאדו שטראוכלר, וראיתי את התמונה, אמרתי יפה, זה יפה, זה היה נקודה יפה. כי כשאצלנו היה ארוחות עם המנכ״ל וזה, אז המנכ״ל ישב בראש השולחן. היה ברור מי המנכ״ל.
אצלנו אין עניינים. יפה, יפה, יפה. אז זאת הזדמנות להגיד לכן ולכם, תודה רבה, תודה גדולה. זה לא מובן מאליו, על הזמן, על הצפייה, על ההזנה, על ההקשבה, על הפידבק, על כל זה. זה
שיח שאנחנו... על השיתופים, על הלייקים, על התגובות, באמת.
באמת.
התגובות חשוב. סנונית גרש כפרה עלייך, שכל הזמן עוקבת אחרינו, תודה רבה לך. ושושנה גבאי, תודה רבה לך. ושולי לביא עוזיאל, שגם איתנו כל הזמן. ולנגר ש... לנגר נזף בנו כי הוא אומר שהם רוצים להביא את האום האתלטיקו קובלר למדריד, לביירן. אז נזף בנו, הוא אמר שבגלל שהוא אוהב אותנו, הוא יסלח לנו על זה.
יאללה, תודה, הגרייס.
לנגר, אוהבים אותך גם, אורן בוטה, תודה רבה, גם כן, אוהבים אותו, וגפן ליאל, אנשים טובים, באמת.
אם אנחנו נקריא עכשיו את כל הרשימה, אני פשוט לא אספיק להחליף את שלי בבייביסיטר, ואז אתה יודע, יש לי פה בעיה. לך, לך, לך. לא, אז אנחנו נגיד, אנחנו נהיה פה גם בשנה הבאה. בעזרת השם, בכוחות חדשים ומחודשים, נספר גם מה היה, ניתן קצת צפי וכולי.
וחבר'ה, פרק 100. פרק 100 זה בעוד, בעזרת השם, בעוד שבועיים.
אנחנו נעדכן.
אולי אחרי החגים, אבל אנחנו, תכינו את עצמכם, אנחנו רוצים לראות אתכם.
אבל הודעה מסודרת, תצא,
רוצים לראות אתכם,
לא יבוא בהפתעה.
ומה שנקרא, המעלית עלינו.
כן,
עלינו. המעלית לקומה 4 עלינו, נכון?
אז תודה רבה לכן ולכם. אנחנו שיחת רקע, פרק מספר...
רגע, יש לי חבר שאמר לי משפט, אני חייב...
תן לי, תן.
אחד עשו, אמר לי ככה. הוא אמר לי, הזמין אותי למשרה שלו, אמר, תקשיב, החנייה עליי, התשלום עליך.
תודה רבה, באמת, תודה רבה.
חנייה עליי,
תשלום עליך. כמו שבתל אביב, רק תמצא חנייה, אני מוכן שלם גם.
אז יאללה, תיפרד יפה.
יפה, יפה, אז אני אגיד תודה רבה לכן ולכם, והיה לנו לעונג, שייקה כפרה עליך, תודה רבה לך, ותודה רבה לכל העוסקים פה במלאכה, אנחנו מתארחים פה בישראל היום, וכיף אדיר, ורק מילים טובות, אז תודה רבה לכולן ולכולם על הזמן ובכלל. אנחנו עם שיחת רקע, פרק מספר 98.
שנה טובה, ואם לא נעשה פרק שבוע הבא, אז חתימה טובה. אמת. בעזרת השם נעשה שבוע הבא פרק. אם לא נעשה, בעזרת השם חתימה טובה לכולם גם.
אז תודה רבה לכולם ולכולם. סלמת.